ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל וברק סרי.
כן, בוקר טוב, בוקר אור. סרילקה, מה קורה?
עניינים יגיעים.
עניינים יגיעים.
יגיעים?
תראה, חוץ באמת מהאסון הנורא שארבעה חיילים שלנו נהרגו. עניינים מגיעים באופן כללי, ואנחנו מקווים לבשורות טובות השבוע. מקווים מאוד מאוד לבשורות טובות, זה נראה שזה מתקדם לכיוון.
אין נראה, די, די, אל תפתח עין, אין נראה, אין נראה.
בסדר, אוקיי.
אין נראה.
אני מקווה שכבר השבוע היו לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות בעניין החטופים, זה נראה רציני, זה נראה הושט ידה, הושט ידך וממש שגע בם.
בעזרת השם.
בעזרת השם.
בעזרת השם.
תגיד לי, מה יהיה איתכם?
יהיה טוב, אתם עובדים עושים פייק ברייטינג.
מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה? תקשיבו, אני רוצה לספר לכם שאני ביום שישי נורא 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 כאבתי והתאכזבתי. ולמי שלא יודע, ביום חמישי תוכנית הפטריוטים הייתה חגיגית במיוחד. בענייני האומה,
שלושת אלפים איש.
בוא, ראיתי צלוני, וואלה, מדבר על הרבה קרחות, אבל עזוב את זה, עזוב את זה, עזוב, בוא נדבר על מה שהיה. והתרגשות גדולה, והמון המון פרומואים אגרסיביים, ושלטים, וינון מעלה בכל מקום, והערוץ מתגייס כולו למען הערב, שלוש שנים לערוץ 14, וינון מככב שם בתוכנית הפטריוטים, ואני שאומר כבר וזועק כבר תקופה ארוכה שיש בעיה עם הפטריוטים, ומוכים אחורה, ותקרת הזכוכית הולכת ומנמיכה, והמספרים הולכים וקטנים, אני זועק ואף אחד לא מקשיב לי, במיוחד לא ינון, אני קורא לרי ארגון, אני קורא אולי לשנות את מספר חברי הפאנל, אולי
אתה חייב לבוא, אנחנו חייבים אותך.
רגע, ואז אנחנו קמים בבוקר של יום שישי, ושוד ושבר, הייתי בטוח שידעו ספרתי, 6.8%, אגב, אתמול היה 6.6, ואני אומר, זה פרוז'קטור אדום. ואתה יודע, תהיתי, כי הרי בשבוע של חנוכה היה רייטינג נמוך, ושאלתי את ינון, מה קרה? אמר לי, תקשיב, חבר'ה שלנו, הם צופים מה המחנה האמוני, מדליקים נרות, ההתכנסות היא התכנסות משפחתית, לא, 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 לא צופים, ואתה תראה, בשבוע אחרי זה, זה המבחן, השבוע שעבר, כן? והמבחן אפס יוצר בעיות, ואני תהיתי, אמרתי, אתה יודע, אולי יש חלקים אמוניים בעם ישראל שמדליקים נרות ל-30 ימים, ולפיכך הרייטינג ממשיך לקרטע. אבל ינון, עכשיו ברצינות, אני קראתי לך בלב דואב ובלב דואג, ואתה יודע כמה אני רוצה לבוא כל בוקר ולפרגן לך על הרייטינג, ואתה, וכמה אני רוצה להפסיד בהתערבות שלנו. אנחנו התערבנו שיהיה לפטריוטים רייטינג דו-ספרתי.
נכון.
ואנחנו הולכים ונסוגים, הולכים וקטנים, הולכים אחורה, ינון, הולכים אחורה.
כן, אבל...
6.6%, 6.8% בערב, כל כך חגיגי,
כן.
כל כך מתוקשר,
כן.
כל כך, אתה יודע, עם באמת כל כך הרבה קידום ופרומואים, כן, והתרגשות. כן.
אבל סרי, אתה יודע, זה מזכיר לי, מה זה מזכיר לי?
אתה מאמין לכאב שלי?
ברור, אמינות ויושרה, זה שם השני. נשחה. כאילו, למה שאני לא אמין לך? הרי אתה מדבר באופן אמיתי. בדיוק. יודעים שאתה אומר את האמת. כשאתה אומר, אני אומר את האמת, אז יודעים שאתה אומר את האמת. זה שמך השני.
ולמספרים.
זה שמך השני.
ולמספרים.
יושרה. יושרה ואמינות.
ולמספרים.
כן, ודאי.
עכשיו, תגידו, הרצפה עקומה.
כן, עכשיו, מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את הימים שאתה אמרת שנתניהו יפחד להיכנס לרפיח. למשל.
פחד מאוד.
ואמרת, הוא לא ייכנס לרפיח, ואין שום סיכוי שהוא ייכנס לרפיח, והנה אני אומר לך, ותראה, הוא לא נכנס לרפיח, וכל מיני דברים, והוא מפחד, והוא משקשק, אתה ובן וכל זה. ואני אמרתי לך, סרינקה, סרינקה, חכה רגע, חכה, אל התעלל חוגר כי מפתח. חכה, חכה, הכל בסדר. אותו דבר היה עם גלנט. שאמרת, הוא לא יפטר את גלנט, והוא מפחד, ואין לו אומץ, וכל מיני דברים, ואני אומר לך ביושרה, אני אומר לך ביושרה, זה כואב לי, ואמרת, וכל הדברים, כי אתה אמינות ויושרה, זה שמך השני, כי אתה פיך ולבך שווים, כשאתה אומר משהו, יודעים שאתה מתכוון אליו, זה השם השני שלך, כן, ברור, הכל ברור, אותו דבר אני אומר לך עכשיו, סרינקה, אסתן שוויה, חכה, לאט לאט.
אינוני.
אמרתי, נתתי לך לדבר חמוד. תן לי עכשיו לדבר. אותו דבר, לפני שנתיים בן כספית אמר לי, יש לכם 1.5% רייטינג. אמרתי לו, בנצ'וק, חכה, הכל יהיה בסדר. לכן אני אומר לך, כן, אל תאמין לטבלאות האלה. חכה, ההשפעה של התוכנית הזאת היא השפעה אדירה. אין עוד תוכנית בארץ, כן, שתביא 3,000 איש לאולם. אין אירוע כזה. אין. במקומות אחרים משלמים לאנשים שיבואו. דודו טופז, אגב, היה משלם לאנשים שיבואו לתוכנית. אצלנו אנשים, לתוכנית הרגילה הם באים בחינם, לבנייני האומה הם שילמו בין 80 ל-120 שקל. אז לפני שאתה, כן, מתגולל בכלא, אני אומר לך, סרין ככה, כי הכל בסדר, יש פה אירוע גדול. ההשפעות שלו הן גדולות, והם עוד ישפיעו הרבה. יפה, עכשיו אפשר להמשיך, תודה.
אינוני, אבל אני מודאג, ואני מוטרד.
אני יודע שאתה מודאג, מעולה.
אני קורא כאן שבועות על שבועות, אינוני, זה הזמן לרארגון, זה הזמן לשנות הפורמט, הגענו לתקרת זכוכית,
סדר גמור, שמעתי אותך, מעולה.
רגע, וזה הזמן לשבת ולחשוב מה עושים.
אנחנו נביא אנשים כמוך שמביאים רייטינג.
בסדר, אוקיי.
אתה מביא רייטינג.
בוא, תיפר. אז אני מסתכלתי בהתכתבויות הקודמות, עוד לפני שהגשתי איתך כאן ביחד, היו כאן פניות שלך אליי, ברק, אולי תבוא לפטריוטים, ברק, אולי תבוא לפטריוטים. עזוב,
אני מציע להרבה אנשים, ברק.
בסדר, אז אני גם בקבוצה הזאת, שביקשת מהם לבוא לפטריוטים.
נכון?
אל תחזור בך, רצית שאני
בוא. לא חוזר. אני אומר, אתה מגנט רייטינג. אתה מגנט רייטינג, אנחנו רוצים אותך, עד רבה.
ואני אומר לך, שאם אני הייתי בא, קודם כל הייתי שולח את כל החבורה שם ליציע, את החבר'ה, תשאירו לי אותו לבד, ואז היה נפתח הקרב, ואולי הרייטינג היה עולה.
כמו שאתה עושה פה, ואתה מכה בשוק על ירך.
6.6.
כמו שאתה עושה פה, אחד על אחד, ואתה מכה בשוק על ירך. אתה פשוט מראה כמה.
עכשיו אתה במקום להגיד לי, תודה מה ברק, נתת לי חומר למחשבה, אני מסיים כאן את התוכנית, אני יושב, איך להשתפר, אתה תוקף, עזוב, חבל, חבל.
תוקף? איפה ראית שתקפתי?
אבל עזוב, בוא נעבור.
ראיתי שתקפתי.
אתה לא, זה מילה וזה ויושרה. תראה, אני מספר לכם כאן הרבה זמן על הקמפיין שעושים בערוץ 14 ומקורבי נתניהו. אגב, חוץ מ... אני אומר לך, הנה, אני רוצה להגיד שאתה לא. שמעתי אותך גם אתמול, אתה לא. אבל כל החבר'ה שלך, ורבים מהחבורה שמקיפה את נתניהו, קמפיין בוטה, קשה, אלים, אגרסיבי, נגד הרמטכ"ל, נגד הצבא, נגד השב"כ, נגד כל מה שיכול להסיר אחריות מנתניהו. עכשיו, בוא נשמע אינסרט, שאתמול, מלי אתמול, על הבעיה, על הבעיה, למה בעצם צהל מדשדש, אולי לא מצליח. בואו נשמע את מה שאמרה, את מה שאמרו אתמול על הסיוע ההומניטרי, יערה זרד
וזרד,
זרד, סליחה, ויותם זמרי, מצאו את השם.
עניין הסיוע ההומניטרי עדיין מחזיק את האויב שלנו בחיים, ומי שמסרב לשנות את הדבר זה הרמטכ"ל הרצי הלוי, שחושב שאם אנחנו ניקח פיקוד על הסיוע ההומניטרי, זה יהיה פתחו לשלטון צבאי בעזה, ולכן הוא לא מוכן. מספיק עם הבולשיט הזה, אנחנו מפסידים במערכות מסוימות בגלל העניין של הסיוע ההומניטרי.
אגב, החלק השני של המשפט, אמרתי, יותר גרוע. זאת אומרת, זה לא רק שמתנגד לשינוי של ההומניטרי, זה גם שהוא מתנגד לשלטון צבאי ברצועת עזה.
אמת.
זאת אומרת, זה מה שאני... אני רוצה לשמוע מהרצי הלוי, רמטכ"ל צבא הגנה לישראל, שהוא אחראי על כל... זה, מה אתה מציע ביום ש... פעם אחת שישה, אני יודע שאסור לו להגיד, כי אם הוא יגיד אנחנו נצא עליו, אבל מנתי להיכנס לראש של הרצי הלוי, שיגיד איך הוא חושב שעזה נראית, אחרי שצהל...
אפרופו... עכשיו תראו איזה גיבוש של קשקושים. הרי מי שקובע אם ייכנס סיוע הומניטרי או לא ייכנס סיוע הומניטרי, זה הדרג המדיני, זה ראש הממשלה. שנכון, היה נתון בקדנציה האחרונה ללחצים של הממשל האמריקאי, שהורה לו להכניס, ואיים עליו להכניס, ואם לא, לא יעבירו תחמושת. אבל מה זה קשור לרמטכ"ל? מה זה קשור לרמטכ"ל? כולם אשמים. אין סיוע הומניטרי, יש סיוע הומניטרי, הצבא אשם. אז עוד פעם, זה לא הצבא. הדרג המדיני יחליט שאין סיוע הומניטרי, אין סיוע הומניטרי. ולכן הניסיונות הפתטיים שלכם להטיל את כל האחריות על הצבא לא הצליחו. בוא נשמע את בועז גולן, ככה מילה של בועז גולן, מה הוא חושב על הצבא, כחלק מהאווירה הכללית המאוד מאוד מפרגנת לצבא מקרב מקורבי ראש הממשלה, תומכי ראש הממשלה.
שמע, סלח לי שאני אומר את זה, בצהל יושבים אנשים מטומטמים, ואתה לא יכול לבנות תוכנית לנצח טרור, אם זה מה שהם חושבים. וזה בא מהמקומות הכי גבוהים בצבא, הטמטום הזה.
טמטום הזה. עכשיו, אתמול החליטו ככה להריץ משהו. תקשיבו איך זה הולך, איך העסק רץ, איך אמרה הדס קליין, יש כאן ארגון שעובד. תקשיבו, איך פתאום פושה בכל האתרים ובכל המקומות, סיפור חדש. הלל ביטון רוזן, הכתב הצבאי, הלל. הלוי ופינקלמן המציאו שיטת לחימה צבאית שלא קיימת, פשיטה ממושכת. לוקחים יחידות צבאיות שיודעות להילחם ולתמרן, לפתוח באש מסיבית מהקרקע, לתאר שטח להשמדית ערב, להתקדם, והופכים אותם לאנשי סיור וחיפוש בלב שטח אויב. התוצאה, כמעט 200 הרוגים בצפון הרצועה, פלוס גדודי הטרור של חמאס המשתקמים. טוב, אתה אומר, זה דעתו רק של הלל, אבל פתאום אני רואה הפרשן הצבאי נועם אמיר בביקורת קשה, שיטת הפשיטות, עוד פעם הפשיטות של הרמטכ"ל נכשלה, עד שהרמטכ"ל לא יבין שהדרך היחידה להילחם ברצועה היא לתפוס שטח ולאחוז בו ולא לצאת ממנו כל הזמן, זה לא ישתנה. החמאס משתמש בשיטה שלנו להטמנת מלכות מה, וזו התוצאה. הלאה, שבתי שזה נגמר, מקרי ששניהם מתייחסים לפשיטות. שרה עצני כהן, שיטת הפשיטות הכושלת, עוד פעם הפשיטות, שהציע הרמטכ"ל והממשלה, הצדיע וישרה, כישלון מוחלט, כמה חבל שצ'יקו תמיר לא יכול להיות רמטכ"ל, האיש הכי מוחשב רציני באופק בפארק גדול. קיצור חבר'ה, רגע, ויש תמיר אביבי, אתם יודעים איזה אמיר אביבי, תת אלוף, אמיר אביבי, יושב ראש הביטחוניסטים, שהמליץ לאתר אנשים שדוברים חוטית, כשלא עובדים בהתאם לעקרונות המלחמה ותורות הלחימה ושלא ממצים את כל הכלים שעומדים לרשותנו, האויב מתאושש. זה בדיוק מה שקורה בעזה וזה חייב להשתנות מהר. כל נפילה, בקיצור, כולם עוד פעם על הפשיטות וכולם זה, יש השם, אין אחד וזהו, קוראים לו הרמטכ"ל, הצבא הכושל, נתניהו כמובן לא אשם בזה שנכנס סיוע הומניטרי, נתניהו לא אשם שהצבא מדשדש, נתניהו לא אשם שאנחנו נמצאים במצב כזה בעזה, נכנסים, יוצאים, הוא לא אשם בכלום, זה הכל הצבא, זה הכל הרמטכ"ל, חבורת כושלים שלא ממלאים את מה שאומר להם הדרג המדיני הבאמת מדהים שלנו. רבותיי, תשימו לב לדברים האלה. מתנהל כאן באמצע מלחמה, אומנם פחות עצימה ממה שהייתה, ממשיך להתנהל, סליחה, קמפיין מכוער, אגרסיבי, אלים, נגד אנשים שמפקדים על הצבא שלנו, אנשים שנלחמים מבוקר עד לילה, אנשים שעושים הכל, הכל למען הצלחת המדינה והצבא, ולעשות הכל כדי באמת להביא אותנו לחוף מבטחים, וזה מה שעושים להם.
נו, מה הטענה?
הטענה שהחברים שלך עושים דברים נוראים נגד הצבא, זו הטענה.
תגיד לי.
והכל כדי למלט את האחראי הראשי, האיש שהיה ועודנו בתפקיד ראש הממשלה, והיה שנים אחורה ראש ממשלה, וזה מגמה שנמשכת, ואפילו אתה אתמול שמעתי באיזה חצי משפט אמרת, רגע, חבר'ה, זה בגלל ארצות הברית, זה לא בגלל הצבא, זאת אומרת, ניסית לעשות אותם, אבל הקול שלך בקושי נשמע.
אני מגלה פה שיש צופה לפטריוטים?
לא, אלה קטעים שעולים לטוויטר. אני מלקט אותם בחריצות.
נו, ואתה לא חושב שבסך הכל מדובר בתמונת מראה או בבבואה של מה שאתה עושה, אתה וחבריך האינטליגנטים בתקשורת השמאל עושה במשך שנים לנתניהו ולדרג המדיני? שבעצם, תוך כדי שאתה מדבר, אתה מסביר כמה נתניהו אשם בהכל. תוך כדי הדיבורים שלכם, כן, כל מה שאתם אומרים במשך כל המלחמה, וגם לפני המלחמה, זה כמה נתניהו אשם בהכל. תוך כדי מלחמה, תוך כדי זה שהוא מוביל את המלחמה, תוך כדי זה שהוא צריך להיאבק בכל הכוחות, באמריקאים, בכל הדברים האלה, אתם מסבירים כמה הוא אשם, וכמה איזה קמפיין אתם עושים עליו, ומסבירים כמה הוא שקרן, ונוכל, ורמי, ורוצה ברצח החטופים, ולא רוצה אותם חיים, ולא רוצה להחזיר אותם, ולא רוצה זה, והוא רק דואג לאינטרסים האישיים שלו, והמשפטיים שלו, ואין דבר מתואב שלא אמרתם עליו שהוא רוצח, שהוא צורר, שהוא היטלר, שהוא כל הדבר הזה, ועכשיו אתה מתבחין כמו איזה ילדה, כן, על קטנטונת, על איזה, על זה שיש קמפיין, מה? קמפיין מקצועי שמדברים באופן מקצועי על שיטת לחימה של צהל. לא, אני אומר כאילו, אין לך איזה טיפת מודעות? טיפת מודעות? זה כמו שאתה אומר שבאמת אתה כואב, אבל אתה אומר, לא, אתה חושב, אין לך טיפת מודעות? טיפה? משהו כאילו שאתה אומר, כן, אני רוצה שיאמינו לי, אני רוצה שיבינו שאני אומר את האמת? מה אתם חושבים? כאילו, אתם מנהלים פה קמפיין מטורף על הראש של נתניהו ועל הדרג המדיני. מה לא אמרתם על כל אחד משרי הממשלה? מה לא אמרתם על החרדים, על הציונות הדתית, אלה משתמטים, אלה משיחיים, אלה עזועים, אלה בוגדים, אלה זה, הכל? מה לא אמרתם? מה לא אמרתם על ביבי? תן לי סופרלטיב שלילי שלא אמרתם על נתניהו תוך כדי מלחמה, תוך כדי זה שהוא צריך לנווט את המלחמה של עם ישראל. לא הצבא שהוא מקצועי שמקבל פקודות, זה שמנהל את המלחמה, מוביל את המערכה של עם ישראל באחת המערכות החשובות שלו בהיסטוריה. שתיזכר לעולמים, כן? תוך כדי זה אתם מקיזים את דמו, שופכים את דמו, ועכשיו אתם יושב לא וקמפיין, והלל אמר, ויערה אמרה, יערה זרד אמרה, וזמרי אמר, לא יאללה, טיפת מודעות שתהיה לכם, טיפה תשימו לב מה אתם עושים כל היום, מתבחינים, אוי מה עשו להרצי, אלה טובים ואלה רעים, לא, אנחנו רוצים ועדה, כן, איך זה ממלכתית, כן? ועדה ממלכתית, שהמבקר בודק וצהל לא נותן לו לבדוק ושולח נציגים של הרמטכ"ל, אתם לא אומרים כלום, כי המבקר הוא לא נכון, כי נתניהו מינה אותו, מבקר המדינה, אתם קולטים את האירוע, מבקר המדינה לא מעניין אותם, הם נגד מבקר המדינה, נגד הבדיקה של מבקר המדינה, לא, הם רוצים רק שיצחק עמית יחקור, הכל פייק, אל תאמינו להם, זה פייק, זה לא אמיתי, זה שטויות, מבלבלים את המוח. בואו אני אשמיע לכם משהו, תקשיבו, אתמול היה אצלי בפטריוט עם אבי שושן. מכירים את אבי שושן, היה דובר שלי חילוב, הוא היה בוויינט, היה בפה, היה רדיו תל אביב, היה בתבלה 12 שם באיזה תוכנית, ואז נגמרה התוכנית שם בתבלה 12, חי בלילה קראו לזה, והוא בא לפטריוטים, מופיע כמה פעמים בפטריוטים. בקיצור, נפתחו עליו שערי הגיהנום. שערי הגיהנום נפתחו עליו עד שפיתרו אותו. פיתרו אותו באצטלה, כן, בטענה, כאילו, על איזה מסיבת עיתונאים שעשתה עם יוחבת ליפשיץ, שכאילו החטופה ששוחררה, שהחמיאה לחמאס, שהתייחסו אליהם יפה, ואז קמה שערה, בקיצור, ניצלו את זה, יענו בשביל לבעוט אותו החוצה, פגעו לבן אדם בפרנסה, בגלל שהוא היה בפטריוטים. הבנתם את האנשים האלה? אלה שמדברים על זכויות אדם, על חופש ביטוי, על חירויות הפרט, כל הפרופסור עידית מטות האלה וכל אלה שמפגינים מקצועיים לזכויות לבית המשפט העליון, היא עמדה בראש הכנופיה הזאת של הרופאים שגרמו למרוקאי, הדובר המרוקאי, לעוף לרחוב שצריך לחיות על פיצויים בגלל שהוא הופיע בפטריוטים בערוץ 14. תשמיע לי בבקשה, תודה.
מה עינון? עם אחרי חילוב, כולם אמרו לי, כולל אתה, כולל זמרי, בהרבה הזדמנויות, תחבור לפטריוטים, תחזור לערוץ 14, ואמרתי, אין סיכוי בחיים שאני חוזר למקום הזה. איך אמא שלי ואחיות שלי אומרות, ארץ, התוכנית הזאת תרסה לך. אז אמרו לי, באי חילוב, לך לכל ערוץ, רק לא 14. אז אני שאומרים לי דבר כזה, נעים מאוד, רק 14.
למי שלא יודע ולא הבין מה שאמרתי, כי הוא דיבר ככה בקטנה באיזה פודקאסט, בגלל שאבי שושן היה בפטריוטים,
רגע, אני חייב להשמיע לכם, אני חייב להשמיע, תורידי את זה בבקשה רגע.
זה מוכר משפטית לפניות ציבור, לעיריית תל אביב, לכל גורם אפשריים, שבעצם דורשים א' לפטר אותי, ודבר קשה, מאוד אכזרית, מאוד אלימה, אמורים על הסיפור הזה. ולא ידענו, לא אני והוא, שבאותו רגע שערי הגיהנום יפתחו עלינו. ואני הרגשתי והבנתי על בשרי מה זה מכונת רעל. רק כשמדברים בשמאל על המכונת רעל של הימין, אז אולי מסתכסים לזה ציוץ ומנפחים אותו והופכים מיני גזענים וכדומה. המכונת רעל של השמאל היא מאוד קשה, מאוד אכזרית, מאוד אלימה ומאוד כוחנית. ומה הכוונה? מהרגע הראשון התחילו עתירות. עתירות שכל מיני עמותות וגופים, איך נתנו לי אישור להשתתף בפטריוטים וכדומה. אחר כך זה הגיע למצב שמהתוכנית השנייה, מנגנון משומן, פשוט התחיל, אני מסיים פה כל תוכנית, פותח את הטלפון, ובהתחלה זה התחיל בעשרות הודעות, ובתוכנית השביעית והאחרונה שהייתי מאות הודעות, שמגיעות לפרופסור רוני גמזו, לסמנכ"ל משאבי אנוש, למחלקה המשפטית לפניות ציבור, לעיריית תל אביב, לכל גורם אפשרי, שבעצם דורשים א' לפטר אותי, ודבר שני, לסיים את ההשתתפות שלי בפטריוטים.
זה קשקושים.
הבנתי כמי שאחראי...
לא, תן לי לענות לקשקוש הזה.
שזה הפך לאירוע גדול מדי, שלצערנו לא בשלה השעה, שיש פה דלגיטימציה דיסאינפורמציה ויש מסע הסתה כנגד מופרע כנגד הערוץ הזה שלא מאפשר לכל מי שרוצה להשתתף בו לקחת בו חלק והופכים אותך ללא לגיטימי. לא סתם המאבק שלך נגד פנק הפועלים למשל הוא מאבק כל כך חשוב.
לאומי.
לאומי. הוא בולבל לגמרי, בא ללקק ולא יודע אפילו מה הוא מדבר.
לגיטימציה, להכרה. כי כאשר כל המפרסמים נמצאים פה, אז המשק נמצא פה ובעלי הון נמצאים פה והציבור, ולא רק הציבור נמצא פה. אני לא הייתה לי ברירה.
טוב, אתה משמיע אותו כאילו באמת, אבי שולטן, אתה יודע.
אמרו לי, ביחילוב, לך לכל ערוץ, רק לא ערוץ 14.
מי אמר לך את זה?
הם אמרו את זה לא ממקום של הם לא רואים את הערוץ הזה או לא אוהבים את הערוץ הזה. הם אמרו את זה ממקום של המציאות של החברה הישראלית, שלצערנו הערוץ הזה, הפכו אותו, והוא מוצג כלא לגיטימי בקרב הברנז'ה והמדיה, ואתה יודע מי, לא צריך להגיד את זה. צובעים אותך שאתה בערוץ הזה והופכים אותך ללא לגיטימי. אמרו לך, ביחילוב, אתה לא יכול להמשיך להופיע בפטריוטים. בסוף לא הייתה ברירה, ואחרי שיודעתי שאני מסיים, אני יודעתי, כי הבנתי שהאירוע גדול מדי, אמרו לי, אבי, לך לכל ערוץ, רק תעשו את זה, לא 14. לא, ואז אני חשבתי שבזה נגמר האירוע. לא ידעתי,
אבל... מספיק, מספיק מהשטויות האלה. בואו, חבר'ה, תקשיבו, משחקים לכם בראש, עובדים עליכם. אתם יודעים מה היה במסיבת העיתונאים הזאת? במסיבת העיתונאים הזאת שאבי שושן, באמת, בחוסר מקצועיות, ואני יודע מה זה לארגן מסיבות עיתונאיות, שלח שם את יוכבד ליפשיץ לעיתונאים. היא אמרה דברים שנעמו מאוד לאוזניים שמאלניות. היא אמרה שחמאס התייחסו אליה יפה, אתם לא זוכרים את זה, תבינו, זה קשקוש, זה מה שהוא אמר לכם עכשיו, ינון, הכל הפוך. הכל שקר והכל קשקושים. היא באה ואמרה, כשאבי שושן עומד שם לידה, במסיבת עיתונאים אולי ראשונה, כי הייתה מראשונות המשוחרות, שחמאס התייחסו אליה יפה, שנתנו לה לאכול, שהתייחסו אליה באדיבות, זה היה מאוד נעים לאוזניים שמאלניות. מי שתקף אותו זה הבייס של ינון. מי שתקף את אבי שושן על אותה מסיבת עיתונאים אומללה, של יוכבד ליפשיץ שהייתה אומללה, היה הבייס של ינון, שאמרו לו, מה פתאום אתה פוגע במאמץ המלחמתי? אתה הולך עושה את חמאס גדולים? אתה הולך לחטופה להגיד שהם בסדר, שהם אומנים, שהם מתחשבים? הכל הפוך! עכשיו, מכיוון שזו הייתה מסיבת עיתונאים, ואני אומר לכם, כאמור, אני יודע מה זה להגיד, בדיחה אחת גדולה, גרמה באמת נזק, יוצאת חטופה, אישה מבוגרת מעל 80, מגיעה, ישר שולחים אותה לעיתונאים, אבי שושן עוד מתגאה אחרי זה, איך הוא גרם לכל העיתונאים לשמוט לסטות נוכח הזה שהוא נתן את יוכבד ליפשיץ, באמת הישג אדיר. אז התעזבנו שם באיכילו, ואני יודע שגם זו מאוד אהב אותו, אבל לא הייתה ברירה. עכשיו הוא כמובן רוצה להתחיל לעבוד בערוץ 14, אני יודע, עוזר של שלזינגר, אז הוא פתאום בונה תיאוריה שלמה. ואני אגיד לך עוד דבר שאני יודע, אם כבר העלית, לא רציתי בכלל לדבר עליו ושנו, לא איש חשוב, אבל אם כבר דיברת, אתה יודע שאבי וייס, מנכ״ל חדשות 12, רצה להביא אותו לערוץ, תשאל את אבי שושן, שידבר על העוול שנגרם לו, על העונש הלא מידתי, על העובדה שהעיפו אותו מעכשיו לעכשיו, זה תשאל אותו, אבל עכשיו מסתדר לו, הוא גם הגיע וישב בפאנלים של ערוץ 12 אחרי שפיתרו אותו, אחרי שפיתרו אותו בהוראה, אוקיי? אז עכשיו הוא רוצה להשתלב בערוץ 14 ובונה תזה, איך אמרו לו כאן או כאן? ואני מזכיר לך עוד פעם, הבי שלך, תומכי נתניהו, תקפו אותו שמאלנים, ואני חושב שתקפו אותו בצדק, כי באמת לקחת חטופה, אישה מבוגרת, ולתת לה לדבר עם עיתונאים בלי הכנה, בלי שום דבר, באופן שעשה טוב לחמאס, הנה אני אומר לכם, עשה טוב לחמאס, זה חרפה. ובאמת מאז אותה מסיבת עיתונאים, מאז אותה מסיבת עיתונאים, שונו הנועלים ושונו כל הדברים, אבל אין לסער, יש לי זמן לעוד...
לא, 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 אין לך זמן, אני צריך
לענות לך. רגע, שנייה, בסדר, לא אני.
אני צריך עוד לענות
לך. רגע, אני רוצה עוד להגיד לך עוד דבר. אבי וייס, אותו איש משוקץ, מנכ״ל חדשות 12, הציע לאבי שושן, תבדוק איתו.
אמרת את זה.
לבוא לשימוע גם. לבוא גם לשימוע שעשו לו, שגם זו עשה לו באיכילוב, ולדבר נגד
הפתרון. לך דברים.
אף אחד לא שולח לי כלום, תפסיק זה. אני רוצה עוד דבר לשלוח על הדברים שהוא אמר לפני זה. יש לנו זמן או אחרי זה?
סרי, אני אמור לענות לך.
יש לנו עוד פתיח, יש לנו פתיח בעשר, הכל טוב.
טוב, תשמע.
וואלה, לא התגעגעתי.
תשמע, אין לך טיפת יושרה.
הבנתי.
אין לך טיפת יושרה. וזה עצוב, כי אתה שכחת מאיפה באת.
מה זה קשור? אני באתי מישראל, מה שמעניין אותי זה המדינה. מסביר לך עוד פעם, אתה יכול להיות ימני, מסורתי, לאומי, ולחשוב שנתניהו מוביל לאסון.
איך הגענו לנתניהו?
לא, ככה, כי אם אני נגד נתניהו, אז אני לא ימני.
מה הקשר לנתניהו?
יותר ימני ממך.
בסדר, עכשיו אתה מוכן בבקשה לתת לי לדבר? תודה. אין לך טיפת יושרה. בא בן אדם, מספר מה עבר עליו, ואתה מזלזל בזה, כי זה לא מתאים לאג'נדה שלך. זה הכל, אתה משרת של אליטה, אתה משרת של עידית מטות. פרופסור עידית מטות.
מעולם לא דיברתי איתה.
אתה לא צריך לדבר איתה.
אני בכלל לא יודע מה דעתה בנושא.
היא לא צריכה לדבר איתה, היא יודעת איך לתפעל, היא מפעילה אותך בלי לדבר. בלי לדבר. זאת הבעיה.
אוי, אלוהים.
אין לך טיפת יושרה. אין לך טיפת יושרה.
עידית מטות.
אתה מבין, בא בן אדם שפגעו בפרנסתו בגלל שהוא היה בערוץ 14, וזאת האמת. כל האליטה הזאת, כל מה שהוא דיבר,
איך הוא הופיע בערוץ 12 לאחר מכן? אבל איך הוא הופיע ב-12
אחרי זה? אבל אני לא הפרעתי לך, תיתן לי לדבר.
איי, איי, איזה שטויות.
מה שהוא דיבר בצדק על המפרסמים זה נכון. אין סיבה שבנק לאומי לא יפרסם בערוץ 14. אין סיבה. זה רק האליטה שהפכה את הערוץ הזה ללא לגיטימי, כן? יוצרת מציאות מופרעת שבא בן אדם שמופיע בערוץ 14, בערוץ הזה מפותר. זה האירוע. וזה נכון לכל השכבות, שאני אומר את זה כל הזמן. באקדמיה, בפרקליטות, בבתי המשפט, במשרדי עורכי דין, בשוק הפרטי, אנשים אנוסים. תגיד לי, אתה ראית עוד תוכנית שבה יש מקום לאנוסים שיושבים מאחורי המצלמה כי הם מפחדים שיראו אותם שהם בקהל?
אתה רק לא מספר למאזינים.
אל תפריע לי, בבקשה. לא, אני לא רוצה להתחיל דיאלוג.
אני חייב להגיב על זה.
לא, כי הוא משקר.
אתה לא חייב.
אתה משקר. אתה לא חייב. אתה דיברת ואני נתתי לך לדבר.
אוקיי, אבל אתה משקר.
עכשיו אני מדבר, תודה. אין עוד טלוויזיה בעולם שבה יש אזור שלם של אנשים, ערב-ערב, אנוסים שיושבים שמפחדים שיראו אותם במצלמה. אתם קולטים את האירוע? אני לא מדבר על אלה שמפחדים בכלל להגיע. אלה שיושבים ועכשיו שומעים אותי ואומרים כמה הוא צודק, שהם מפחדים לדבר בעבודה שלהם, מה דעתם ומה תפיסת העולם שלהם. שלא יבולה להם.
אתם השלטון.
שלא יקרה להם רע.
אתה השלטון, אתה מפחד ממישהו.
אל תפריע לי בבקשה. אל תפריע לי בבקשה.
השלטון מפחד, אתה השלטון.
טוב, סרי, זה לא יימשך.
טוב.
זאת המציאות. ובתוך המציאות הזאת, האלימה הברוטלית הזאת, כמו שהוא אמר, למדתי מה זאת מכונת הרעל האמיתית. כמו שאמרה גאולה אבן, למדתי מה היא מכונת הרעל האמיתית. כמו שאיזר שי ודדי סימחי לומדים עכשיו, מה היא מכונת הרעל האמיתית, שעכשיו אומרים דדי מהכיבוי. שמעתם? יוסי מזרחי מתאבלה 12 כותב, דדי מהכיבוי, פתאום הוא אישוני הקבאי. פתאום מזלזלים בו, מי הוא, מה הוא מבין, מה הוא מבין במשפטים. לא שיקמה ברסלר ממכון ויצמן, היא מבינה במשפטים. זה האירוע שלכם, ואתה משרת של שיקמה ברסלר, ואתה משרת של פרופסור עידית מטות. תתבייש ממה שנהיה ממך.
ואתה משרת של יאיר נתניהו, ואתה משרת... לא, 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 לא יהיה פרסומות, לא.
כן, פרסומות.
בשבוע שעבר, יגאל מוסקו פרסם כתבה על רוני גמזו.
כן, כן.
שיקל חטא. יקל חד, ויגאל מוסקו...
בצדק יקל חד.
לא, אבל זה היה בערוץ 12, לא אצלך.
בצדק יקל
חד. לא אצלך.
אז מה?
אתה השתמשת באבי שושן...
בצדק יקל חד.
שרוצה עבודה...
תודה רבה.
ורוצה להשתלם... לא, 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 לא.
רגע.
אני לא יעצור. אתה השתמשת באבי שושן, שרוצה עבודה, ורוצה להשתלב בערוץ...
אני השתמשתי...
ובגלל זה הוא מלכלך את ערוץ 12.
אני דיווחי תנועה.
הכל הפוך. יוצא יהושע, ידיעות אחרונות ו-I24, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומכם?
ברוך השם, תודה.
תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי המכתב של אמיר ברם, שככה פורסם ביום שישי בערב.
סגן הרמטכ"ל, כן.
סגן הרמטכ"ל אמיר ברם הודיע על פרישה במכתב מאוד מאוד זורם לרמטכ"ל רב אלוף הרצי הלוי, ואני יודע מה דעתך על הרצי הלוי ומה הוא צריך לעשות יוסי יהושע, אבל אני רוצה מילה על העיתוי. על הקולגיאליות, בתקופת מלחמה, בתקופה שהרמטכ"ל באמת נמצא תחת מתקפות, גם שלך וגם של אחרים. מה זה היה?
מערכת היחסים בין השניים הייתה, איך נאמר, אחורה, לא מהיום אגב, הוא גם קיבל את אמיר ברם כירושה מאביב כוכבי, הם לא הסתדרו, וזה בעדינות, הוא מידר אותו לא פעם מקבלת ההחלטות, הרצי הלוי מקבל את ההחלטות עם ראש אגף מבצעים, בסיוק עם פינקלמן, ועם הגרי, רוב המתכ"ל ממודר.
וראש אמן.
וראש אמן כמובן, רוב המתכ"ל ממודר.
זה בעצם הכוורת שלו, זה בסיוק.
זו הכוורת שלו, כן, כן, כן. זו הכוורת שלו. והיה כאן משבר אמון חמור בין השניים, הוא ביקש לסיים לפני כן, הוא ניסה לקבוע פגישה לטענתו, זה גם כתוב במסמך, ותשימו לב, הוא כותב שדרך העוזר שלו הוא נאלץ לבקש את הפגישה, לא קרה, והוא נאלץ לכתוב את המכתב ולסיים את תפקידו. שני הצדדים טוענים שלא הם הדליפו את המכתב. אגב, עצם העובדה שהמכתב הזה בחוץ מלמד אתכם על המצב במטה הכללי, אבל ברק, לא נכון להסתכל רק על אמיר ברם. אמיר ברם זה בקצה, זה שאתה מסתכל על אמיר ברם קצת מטריד אותי. אני חושב שהיית מתחיל עם יהודה פוקס למשל, שאמר דברים מאוד קשים לרמטכ"ל, לא חשוד בה, אתה יודע. שר צור, מפקד הגייס הצפוני.
לא להתחיל בסגן הרמטכ"ל.
שנייה, רגע, רגע, לא, 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 לא.
לא להתחיל בסגן,
אתה לא הבנת, לא בטענות נגדו, שנייה, בטענות נגד, התחלת בטענות נגד, למה סגן הרמטכ"ל עושה במקום להתחיל ברמטכ"ל? ואז אני אומר לשר צור, שר צור, מפקד גייס צפוני, אומר לרמטכ"ל בפגישה, אומר לו, אתה אומר לי ללכת, מה, על מה אני, למה אני הולך הביתה? אני אשם בשבעה באוקטובר, אני אחראי בכלל על גיא צפוני. זה ממשיך באלוף יניב עשור, ששמעתם מאמר ומה הוא חושב, וחכו שאנשים עוד יפתחו את הפה, ותמיר ידעי שעזב, יש עוד רבים וטובים, תחשבו, מה, תראו איזה מצב לעומתי יש לרמטכ"ל, אז אני מצפה ממך ברק, אתה יודע, להשמיע קול מאוד מאוד ברור, כנגד, כמו שאתה משמיע כנגד הרמטכ"ל, כנגד ראש הממשלה, תשמיע גם נגד הרמטכ"ל.
תגיד לי, אני שואל
באיזה מצב אנחנו נמצאים.
מנית אנשים שחלק מהם...
באיזה מצב אנחנו נמצאים.
רגע, אני רוצה לשאול, אתה מנית אנשים שחלק מהם, אתה יודע, כמו שקוראים בשנים קודמות, ואני הייתי 4 שנים במשרד הביטחון, ואני יודע מה קורה לאלופים, או תתי אלופים, שמצפים לקבל דרגה, ומוצאים את עצמם בחוץ, יש תסכול יזם, כי הרי כל אחד חושב שהוא הכי טוב בעולם. חלק מהאלופים שמנית, זה אלופים שמצאו את עצמם בחוץ, לא קודמו למורת רוחם, ומשמיעים ביקורת. אני שואל, האם זה נכון בעת הזו? אנחנו נמצאים עדיין בתקופת מלחמה.
השאלה היא אחרת. השאלה היא אחרת, למה הרמטכ"ל, אני הבנתי אותה בפעם הראשונה.
למה להוציא מכתב למה כזה? הרמטכ"ל,
לא, אז הוא אומר, הוא לא הוציא, אבל זה לא חשוב, מה זה חשוב עכשיו? מה שחשוב זה למה הרמטכ"ל עדיין בתפקידו, אחרי כל כך הרבה זמן, למה אלוף פיקוד הדרום, פינקלמן, שעם כל הכבוד והערכה על זה שהוא לא יצא הביתה, אחרי הכישלון הכל כך חמור, אצלו בגזרה, איך הוא עדיין בתפקידו? למה הוא לא מתפטר? זו השאלה.
יוסי יושע.
לא, למה רשימת הקצינים?
יוסי יושע, היה כישלון אדיר, כולם יודעים, הם ראשונים, רגע, הם הראשונים שיודעים. אבל מאז הם התעשתו. צעד ביצע דברים ענקיים בדרום, בצפון, במזרח, מול איראן, מול סוריה.
מה זה רלוונטי, ברק?
רלוונטי מאוד. יגיע הזמן שהם יצטרכו ללכת הביתה. תנו להם לעבוד.
מי זה למי? מי ייתן למי?
גם יוסי.
ברק, הם נכשלו, רגע. לא, ברק, הם נכשלו. מזמן הם היו צריכים להיות בבית. תראה לי אירוע על אירועים הרבה פחות חמורים, ואתה היית בלשכת שר הביטחון. אני לא מבין אותך ברק, אני לא מאמין שאני שומע את זה ממך, אתה היית במשרד הביטחון, על אירועים הרבה פחות חמורים, על תאונות אימונים, שלחו אנשים הביתה.
טעות, צ'יקו תמיר, טעות, ופארס, טעות.
רגע, זאת, צ'יקו תמיר לא הלך על תאונת אימונים.
פארס, טעות.
לא הלכו, שניהם לא הלכו, בוא, זה לא עובדות.
טוב, אוקיי, בוא נתקדם, בסדר, הבנו, בסדר, שנייה.
הרמטכ"ל, בוא לבית שלי, מפה תתפטר. תבינו איזה משבר אמון מטלטל את הצבא. אז בשם הפוזיציה צריך להגן על הרמטכ"ל.
כן, כי הוא נגד נתניהו. נו, אז הוא מגן עליו. ברור, כן, נו,
נכון. כי מדובר בגיבור ישראל, שקשל בגדול, קשל בגדול, אבל עושה...
הרמטכ"לים על הרבה פחות מזה, וקצינים ואלופים על הרבה פחות מזה.
די לזלזל, ינון, די לזלזל. הכל ברור, הכל ברור. כן, אני חושב שאנחנו צריכים להוקיר תודה לרמטכ"ל.
הוא גיבור ישראל, ואמיר ברם לא.
לא גיבור ישראל, כולם עשו עבודה מצוינת.
ומבקר המדינה לא, ויצחק עמית כן. בסדר, אוקיי, הכל ברור. לאן זה הולך עכשיו, יוסי?
אגב, ינון, מה שאמרת לגבי מבקר המדינה, תזכיר לי מכתב כל כך חמור של מבקר המדינה.
ברור.
על התחקירים. אגב, תשים לב ברק, הוא לא אומר את זה על השבק, שהשבק הוא מתחקר שם, הוא לא אומר את זה על המוסד, שפתח את השערים למוסד לתחקור, רק על הרצי הוא אומר את זה. זה לא, תגיד, למה נשאר בפוזיציה? ברק, שים לב, הוא לא אומר מילה.
למה? נו, זה מה שאני אומר, הכל ברור.
למה?
אבל בוא נתקדם.
למה המבקר? אבל עזוב את זה גם, אנשי המקצוע בתוך משרד המבקר, עזוב את המבקר עצמו. אנשי המקצוע שם אומרים את הדברים יותר חמורים.
מנכ״ל המשרד היה אצלי, מנכ״ל המשרד, מה הוא, יש צבא.
וגם אחראית, גם אחראית על
ביקורות. יוסי, זה ברור שהרמטכ״ל הזה ילך הביתה, זה ברור שהוא אחרי השבוע באוקטובר לא יכול להישאר. אבל...
אפשר גם להשאיר שאלה,
בבקשה. טיפה התחשבות באיש שעושה כאן מלחמה, אדירה, עם הישגים אדירים.
תודה. לאן זה הולך מפה, יוסי?
אנחנו עכשיו בצומת לקראת העסקה. ועכשיו, אם תהיה עסקה, אנחנו יוצאים גם מג'בליה ומצפון הרצועה, והעזתים חוזרים. העסקה כמובן, מדובר על עסקה חלקית, לא על הכל תמורת הכל, לא על זה מדובר, זה אומר, מדובר על פעימה במסגרת ה... מה שנקרא עסקה הומניטרית.
מדברים על 33.
נכון, אז רק להבהיר, זה שליש, וכל, והעזתים חוזרים חזרה, זאת אומרת, גם ההישג שצהל הביא בג'באליה, ועלה לנו בצפון הרצועה, אני מדבר את ג'באליה ועל כל הרצועה, כל צפון הרצועה, על 50 הרוגים, זאת אומרת, הם חוזרים בחזרה, וכל זה בגלל שלא ניהלנו את המלחמה כמו שצריך, אחד ושתיים, לא הכנו חלופה שלטונית.
אוקיי, עכשיו לחמאס. מקודם היה לנו פה ויכוח, שסרי בא בטענות לקמפיין על הרמטכ"ל, שהוא השם בניהול המלחמה בשיטת הפשיטות. מה עמדתך באירוע
לא,
הזה?
לא, תהיה מדויק. אני אמרתי שיש עכשיו קמפיין על הראש של הרמטכ"ל, ואתה רואה איזה, הקראתי כמה ציוצים, כולם עם אותה מילה, פתאום אתמול בערב, שיטת הפשיטות, אתה רואה איך שזה רץ, ואתה מבין שזה מתוזמר מלמעלה
סרי, נגד לא הרמטכ"ל. סרי, יקירי, זה לא הכל קמפיין פוליטי. סרי, לא, יש קצינים, אני אומר לך, אני ציטטתי אתמול קצין, שאין לי מושג מה העמדה הפוליטית שלו, מבפנים, שמבקרת שיטת הפשיטות. אין, לא הכל פוליטי, לא הכל ביבי, לא ביבי, ארצי, לא ארצי. אלה אנשים מלובשי מדהים, שהציקו תמיר, שמתחילת המלחמה מדבר על השיטה הזו, מה הוא פוליטי? אני יודע מה העמדה של צ'יקו תמיר? הוא יצא נגד פינקלמן, אמר לו תפסיק עם השיטה הזו, בוא נעבור לכיבוש השטח ונפסיק עם הפשיטות. מה העמדה של צ'יקו תמיר? שנינו יודעים, שלושתנו יודעים, אין לי מושג.
אני רוצה להקריא, לא אני רוצה להקריא ציוד של בחור שאתה מכיר אותו, יוסי יהושע, ככה. כותב יוסי יהושע, תקשיב ינון. אחד, מי שאישר את שיטת הפעולה בצפון הרצועה זה שר הביטחון יואב גלנט וראש הממשלה בנימין נתניהו. מי שאישר להכניס סיוע הומניטרי זו הממשלה. מי שלא הורה על ממשל צבאי בעזה או חליפה שלטונית אחרת זו הממשלה. כן, יוסי.
מצוין.
הפוך לגמרי למה שאומר כל פרץ הציוצים הזה.
אבל תקשיב, ברק, אני עומד מאחורי זה. יש כאן דרג מדיני, אני משמיע את זה
לינון, שהוא עסוק בוואטסאפ.
לא, אבל על שיטת הפשיטות, אבל שיטת הפעולה של צהל, כן, יוסי, בבקשה.
אז אני אומר שזו שיטת הפעולה, השיטה הזו כבר הבנו מזמן שהיא לא מוצלחת. למה אישרתם להם אותה? למה? יש כאן שר ביטחון וראש ממשלה. עכשיו בוא נדבר על החלופה השלטונית. נגיד ונתניהו לא רוצה את הרשות, או לא רוצה משהו אחר. תנחה את הצבא, ויש לך כל הלגיטימציה, כמובן האחריות, וכמובן אתה ראש הממשלה, להכניס ממשל צבאי. למה אתה לא עושה את זה? למה הדרג מדיני לא עושה את זה? למה ראש הממשלה נתניהו לא עושה את זה? אני לא מנקה פה אף אחד בסיפור הזה. הסיפור פה שכל צד מנסה לחפש למה תוקפים לא, גם הדרג המדיני קשל, וגם הצבאי קשל באירוע הזה, וכמובן בניהול המלחמה.
100%.
ולכן, אם השיטות האלה לא טובות, זה מה שבאתי להמשיך את דבריי קודם, לא טובות, שר ביטחון, ראש ממשלה, תשאלו אותו. עכשיו מגיע שר הביטחון, ואמר ביום שישי לצבא, עוד לפני האירוע האחרון, תביאו לי תוכנית אחרת. אני אומר לכם, זה לא יהיה רלוונטי.
אם המסע ומתן יקשה.
כן, כן, ברק, כי ברור, תראה, הסבירות יותר גבוה שנלך עכשיו לעסקה, אבל אני מקווה מאוד, מקווה מאוד, שזה, אבל מה המשמעות שלה? המשמעות שלה היא גם ש, וגם את זה הציבור צריך להבין, ששחקנו את ההישגים, כי לא הצלחנו לייצר אלטרנטיבה שלטונית בצפון הרצועה.
איזה אלטרנטיבה אתה היית מציע?
תראה, אני אגיד לך משהו, תראה, אנחנו בבעיה. כי אנחנו לא הבאנו את ההישג בהתחלה, וגם יש בעיה עם חמאס, ובשונה מחיזבאללה, אתם רואים שחמאס זה עזה, ועזה זה חמאס. הציבור איתם על מלא. אין שם אופוזיציה, אין שם ג'ולני, אין, לא תיכנס לא רשות, ומי שאומר לאמירתים, איזה אמירתים ייכנסו, יזרחו אותם מגגות יותר גבוהים מאשר זרקו את הרשות הפלסטינית. כשהם החליפו אותם.
ב-2006.
נכון. לכן, באמת, באמת, אין גם עכשיו אופציה כזו, אני לא רואה, יכול להיות שמישהו אחר רואה איזה אופציה שלטונית אחרת שתיכנס לתוך
הרצועה,
ופספסנו את הרכבת. מה שיקרה עכשיו, אנחנו נלך לעסקה לצערי, זאת תהיה עסקה קטנה, אפילו עסקה גדולה של הכל תמורת הכל. אני חושב, מתחילת המלחמה, שחמאס לא יבוא, גם אם תהיה פה הצעה נדיבה, הוא לא יוותר, הוא ישאיר אצלו חטופים, הוא לא יבוא על הכל תמורת הכל.
אז לא תהיה פעימה שנייה?
לא,
אולי שנייה תהיה ואולי שלישית בספק רב, הוא תמיד ישאיר לו חטופים אצלו כתעודת ביטוח, הוא יספר סיפור שהוא לא יודע איפה הם נמצאים, הוא יהפוך אותם לרון הרדים, זה תעודת הביטוח שלו לסוף המלחמה, אנחנו הסתבכנו בצורה מטורפת, ולכן אני חוזר וברק על מה שאמרתי לגבי רמטכ"ל, כל ניהול המלחמה, כל ניהול הלילה, המשפחות, כל האירוע הזה שאני טוען שבכלל צריכה להיפתח פה חקירה פלילית, על תאונת אימונים נפתחת חקירה פלילית שבה נהרגו קצינים יגוז, שעתיים לאחר מכן הוחלט הזה, אם יש כאן רשיון, בואו נבדוק אפילו אולי יש רשיון.
הלילה אתה מתכוון לשישה באוקטובר.
ללילה של השישה באוקטובר, בוודאי.
חקירה פלילית.
למה חקירה פלילית? בוודאי, למה לא? למה לא? על תאונת אימונים, אינון, יש, כשיש נפגעים, יש חקירה פלילית, הפצרית בודקת. אם הייתה כאן רשלנות או לא.
חקירה פלילית, יוסי יהושע, אולי הגיע הזמן באמת לוועדת חקירה ממלכתית, שעל קשקושים יותר קטנים ממנה, נתניהו זרק בקול גדול שצריכים להקים,
אבל ברק, כמה פעמים אני אומר את זה, אנחנו מתרחקים מהאירוע, ברק.
תגיד לי, אז בוא נחזור לימינו אנו, בוא נחזור לימינו, אתה בא ואומר למעשה, בוא, תחזית מאוד מאוד פסימית, הפורס כאן, שמה, שהחיילים שלנו ימשיכו לדשדש וליפול לצערנו הרע והכואב, גם בתקופה הקרובה וגם בתקופה יותר רחוקה.
אם לא תהיה עסקה, אם לא תהיה עסקה.
לא, אתה אומר תהיה עסקה וגם תהיה עסקה, אם ישמרו את החטופים באופן.
תהיה הפוגה.
כן.
תהיה עסקה, תהיה הפוגה. חמאס ישקם את היכולות, חמאס יעלה חזרה לצפון, והמשימת הכיבוש
היא הרבה יותר קשה מנקודת הזמן עכשיו. שר הביטחון מבקש תוכנית להכרעת חמאס.
אבל ינון, זה בסדר שהוא דורש, אבל אם יש עסקה עכשיו, מפסיקים את הלחימה, צה"ל יש לו תוכנית מיידית לסגת עכשיו מהרצועה, ו מאותם אזורים, לא מכל הרצועה כמובן, מאותם נקודות שאנחנו צריכים לסגת, התושבים העזתים וחמאס יעלו בחזרה לאותן נקודות, תחשוב מה יקרה בעוד שישה שבועות,
אז אתה נגד העסקה? אז אתה נגד העסקה?
לא, אני מתאר את המצב, אני חושב שמי שאפשר להציל, נציל אותו. נציל אותו, מי שאפשר להציל אותו בחיים, אבל אני מתאר את המשמעות.
המשמעות היא פגיעה בחיילי צהל בעתיד.
בוודאי, כי אם אנחנו נצטרך לחזור ולהילחם, לכן אני אומר עד כמה
אתה לא אומר אם, אתה כמעט אומר כמעט בוודאות שנחזור להילחם.
כי אם הם מתבצרים בצפון שוב, אז זה מחיר בחיילי צהל.
רק איזה אופציה
וירי על היישובים בעוטף
גם יכול להיות, בוודאי אם יש עכשיו, אז
יש עכשיו
גם גבוה שתהיה, בוודאי, למה שלא תהיה לאחר מכן. אנחנו סבך בשבעה באוקטובר, האירוע הזה הולך ללוות אותנו הרבה מאוד זמן.
טוב, רק למילה לסיום, השר לא מאשר לו מינויים, אז אם הולך סגן הרמטכ"ל, אין סגן רמטכ"ל.
אין סגן רמטכ"ל, תשים לב להדלפה היום שיצא מסביבת הלוי, שים לב איזה שימוש, אנשים חושבים טועים בו בפרצוף שלו קצת, וזהו, הוא שואל פוליטי ותקשורתי. עכשיו הוא מחפש ממלא מקום לסגן. ממלא מקום לסגן, זה משהו חדש, את זה עוד לא שמעתי, לא מינוי סגן. זה לא עובד ככה, כי אם הוא לוקח את גורדין שהוא מאוד מאוד רוצה, אתה צריך למנות אלוף פיקוד צפון, אתה צריך בשרשור למנות עוד אלופים אחרים, לא נראה לי שישראל קץ יעשה את זה, לטובת הצבא, לטובת המדינה, תניח את המפתחות, קבל אחריות על מה שעשית, כשהוא יעזוב עוד יצאו דברים באמת מאוד מאוד חמורים עליו, שאנשים אומרים היום בחדרי חדרים ועוד מכבדים אותו, אבל שימו לב כבר מה יוצא עכשיו, באמת הוא חייב לשחרר את הצבא, לטובת הצבא, אם אכפת לו מהצבא, ואסור לחבק אותו, אסור, חברים, אסור, יש לנו דרך ארוכה לפנינו.
לא, אני לא מסכים איתך, לא מסכים.
יוסי יהושע, ידיעות אחרונות, i24, תודה שדיברת איתנו.
תודה.
ביי.
וחזרנו, תשארו אותנו לשעה השנייה.
עידן רול פורש מיש עתיד.
עידן רול פורש מיש עתיד, כן, ממקים סיעה חדשה.
פשוט ההצלחות שלכם זה ממה שנקרא מדחי אל דחי.
אבל באמת, אני באמת איש יש עתיד. אז הוא כבר הרבה זמן רב שמה.
האופוזיציה מתפוררת לרסיסים, כן?
כן, כן, הוא פונה ימינה, מחפש מפלגה, פרש. טוב, בוא נראה מה יהיה.
עברי, זה לא, כשלא הולך אז לא הולך. לא הולך.
הולך מצוין.
היית יוסי יהושע, הוא לא ביביסט, כן?
סקר, סקר.
הוא לא ביביסט, הוא לא איש של נתניהו.
סקר ביום שישי, בעיתון מעריב, ששייך לקבוצת 103, אתה תגיד מילה רעה, 43 מנדטים לגוש נתניהו, כשנפתלי בנט מתמודד והוא התמודד,
התרסקות מוחלט. אני יודע שיש סוקר אחד, שהיה תמיד הכי קרוב לתוצאות.
אל תזכיר אותו בכלל, תאמין לי, אל תזכיר אותו, מפאת כבודך, אל תזכיר אותו.
בוא נתייחס מקצועית, תמיד היה הכי קרוב.
קואליציית נתניהו,
הוא היחיד שאמר 62,
מתרסקת,
אתם נתתם 59,
מתרסקת.
בוקר טוב, עידן רול פורש מיש עתיד, כן.
פשוט גדולה באולפן.
גלנט הלך הביתה, גדעון סער הצטרף לקואליציה, עידן רול פורש מיש עתיד.
סרי, אתה יכול להסביר לי מה קורה פה בבקשה? כי
אני רוצה להקריא קטע מה...
אני לא מצליח להבין את האירוע.
אני רוצה להקריא קטע מהציוד שלו.
של מי?
של עידן רול. להמשיך לשרת הציבור כאופוזיציה קונסטרוקטיבית, להמשיך ואפעל לפתיחת שערי הכנסת להתחדשות פוליטית ורעיונית. אני מודה ללפיד על הדרך המשותפת, בלה בלה בלה. טוב, בסדר, נו, אתה יודע, אני חושב שזה דווקא מעיד על דבר אחר, ואתם תראו את זה הולך וגובר.
מה?
יש תחושה שאנחנו פלוס מינוס חודשים לכאן, לכאן, הולכים לבחירות, ואנשים כבר מתחילים לחפש בתים פוליטיים, ואנשים מתחילים להבין שכאן לא יצא להם כלום, ואז נקים סיעה פה ונקים סיעה שם, ואולי נצטרף. אני חושב שזה גם תקף לגבי אלמוג כהן, שאתה יודע, באופן אישי אני מחבב אותו, אבל גם הוא כנראה מחפש את דרכו. היה לו כסח עם איתמר בן גביר ממש מהימים הראשונים, ואם מה שאני מבין הוא רצה להיות סגן שר ולא קיבל, וכולם, אתה יודע, מתחילים
לא, עכשיו... לא, אבל אם המומנטום, אם המומנטום היה לנפילת הקואליציה והחלפת השלטון, אז נראה לי שהמציאות הייתה הפוכה. מה שאנחנו רואים פה זה רק התחזקות כל הזמן של הקואליציה והחלשות של האופוזיציה.
אם היה דבר אחד דרמטי, שאין בכלל ספק, ושלא אי אפשר, גם באופוזיציה לא יכולים לייפות את זה, זו ההצטרפות לאחד שהיה סנו נפשכם, שתקפתם אותו בחמת זן, שביזיתם אותו, שעלבתם בו, שטענתם נגדו את הטענות הכי איומות שבעולם, ואני מתכוון לגדעון סער, שלא הביא, בסוף לא הביא קולות, לקח קולות מבני גנץ, שרץ תחת הטייטל רק לא נתניהו, וזכורה אמירתו, מי שרוצה את נתניהו בבקשה שלא יסביע עבורי, לקח את הקולות, הצטרף, בינתיים הוא כבר בכלל הולך צעדים דרמטיים לכיוון הפוך, למה שהוא הטיף לו כל השנים. אני שומע אתמול בערוץ 14 הוא מתראיין ליעקב ברדוגו, בכלל מצטער על בחירתה של גלי בערב מיירה, אבל...
לא, אצל הראל סגל זה היה.
הראל סגל, סליחה. אגב, תזכרו שהוא זה שמינה את גלי בערב מיירה, אז במסגרת הרצון להתנתק מעברו באופוזיציה, הוא עכשיו פתאום גם מתנתק מהמינוי שלה, מנסה לפחות להתנתק. אני דווקא חושב שאנחנו בחודשים האחרונים נראה התפרקות של כל מיני מפלגות, פרישות כאלה, פרישות אחרות, של כל מיני כאלה שמחשפים את דרכם לקדנציה הבאה, לבחירות הקרובות. אני חושב שזה יותר קרוב לעניין הזה, אבל אני רציתי, אתה יודע, בהמשך לשיחה שלנו בתחילת השעה הראשונה, על מה אחראי הצבא, על מה אחראית הממשלה, די לגלגתי ודי הייתי ציני כלפי כל הפרקות, ציוצים שפשטו אתמול בערב בדקות, על זה ששיטת הפשיטות של הרמטכ"ל פשטה את הרגל, על זה שהוא אשם בזה שמכניסים סיוע הומניטרי לעזה, כל הטענות שבעולם. אני רוצה להתעלות באילן גבוה ולהשמיע לכם עכשיו אדם שבשנת ינואר, בחודש ינואר 2018, אמר את הדברים האלה בכנסת. בואו נשמע.
קורה שגורמי הביטחון חולקים על דעת הממשלה. האחריות על הביטחון רובצת על הכתפיים של הממשלה, של הדרג המדיני, של ראש הממשלה, של שר הביטחון והשרים. בסוף מי שמחליט את ההחלטות בעניין ביטחוני זה הדרג המדיני. בממשלות בראשותי הדרגים הביטחוניים נשמעים היטב, אבל בסוף ההחלטה היא שלנו.
שמעתם את זה, צייצנים יקרים, תומכי נתניהו? אתם מבינים את זה? שאתם היום באים לטענות לצבא, ומלינים על דרך פעולה כזאת, ומלינים על דרך פעולה אחרת, ותוקפים את זה שמכניסים סיוע הומניטרי, ולמה לא מכריזים ממשל צבאי, ולמה לא משתלטים על החלק הזה ברצועה, ולמה לא משתלטים על החלק... תדעו שבסוף נתניהו, שליח האל, אומר, אני אחראי, הדרג המדיני, שומעים את הצבא, שומעים את השבק, שומעים את אמן, שומעים את כל הגורמים, אבל בסוף אומר נתניהו בינואר 18 בכנסת, אני אחראי, אחריות עליי. ולכן אחריות היא גם עם כל הכישלון של הצבא, ונגיד את זה עוד פעם, הצבא כשל, בכאב אומרים את זה, כי זה הצבא שלנו, של כולנו, זה האחים והאחיות והבנים והבנות, אבל הצבא בקשל. 7 באוקטובר קשל, והשבא קשל, והאמן קשל, ופיקוד דרום קשל. אין לך מה לדבר, הם הראשונים שאומרים את זה, הם הראשונים שיסעו את זה עד יומם האחרון. אבל איך אמר נתניהו? בסוף האחריות היא עליי. אמר את זה ב-2018, ומנסה מאוקטובר 23 להימלט מזה, לזרוק אחריות לכל דבר, כן השם, לא השם. אבל עכשיו, תשמע, אני לא יודע, ראית את הכתבה עם הדס קליים ביום שישי בערב?
לא, אני לא רואה טלוויזיה.
לא, אבל אתה יודע, לפעמים אתה רואה מוצאי שבת, אתה רואה קטעים שהחמצת.
לא מעניין אותי.
הדס קליים, תמי, באמת אחת מהאנשים היותר אמיצות במדינת ישראל.
אבל תרשי לי לנחש את זה בתבלה 12.
בתבלה 12, בדיוק. ביום, באולפן שישי, בחדשות 12, הדס קליים מדברת, ועל מה שהיא אמרה שם, אומרים, ניכרים דברי אמת. בואו נשמע קטע קטן מהדברים שהיא סיפרה.
שרה הודיעה לי, אני אתאבד, ואני אכתוב מכתב, שזה בגללך ובגלל ארנון. חני קיבלה הנחיה, ואני הרגשתי את התוצאה.
מה קרה?
אלפי ציוצים ופוסטים בפייסבוק, שאני מנערת ליווי ועד לקבלת בית בעסקת שוחד. אתם קוראים לזה לפעמים מכונת רעל. זאת לא מכונה, כי מכונה זה להקטין את זה. מכונה יש בה ברגים וגלגלי שיניים. לא, זה ארגון רעל. זה ארגון היררכי שמתחיל מלמעלה עם רעיונות נוראים. אני אומרת שוב, עם כל הכבוד לתחתית הצייצנים האלה, הם לא ידעו להמציא תזה כזו, הם לא.
עכשיו, אתם יודעים, עד היום שפוסמו כל הדברים האלה, אז תמיד הייתה תגובה די קבועה של לשכת ראש הממשלה, של משפחת נתניהו, זה שקר, זה שקר, שרה לא עשתה, היא לא מתערבת, היא כל היום מטפלת בניצולי שואה, מטפלת בנזקקים, במשפחות שקורות, זה מה שהיא עושה, כמה בוקר זה מה שהיא עושה. אבל הפעם יש בעיה להכחיש, כי יש הודעות של שרה נתניהו, שמשסה את האנשים במשפחות שקולות, משסה את האנשים בתובת ליאר בנארי, משסה את האנשים במנדלבליט, ומשסה את האנשים בהדס קליין שהיא עדה, וזו עבירה פלילית, ונפתחה עכשיו חקירה, כי זה דבר שאסור לעשות, אסור לגעת, אסור לדבר עם עד. לא כל שכן לשלוח אנשים שיתאמרו בו, וילחצו עליו, ויקללו, איך אומרים, צריכים לצאת עליה, איך אמרה שרה, כתבה, לא, אי אפשר להכחיש, צריכים לצאת עליה. אבל הדס קליין לא הרכינה ראש, הדס קליין לא מפחדת, הדס קליין מחזירה מלחמה, איך היא אמרה שם, אני לא מפחדת מאף אחד, ואני נלחמת על המדינה שלי, והיא נלחמת, והיא תובעת את כל מי שהכפיש אותה, וכל מי שהעליל עליה, וכל מי שירק עליה ברשתות, וכל הגיבורים האלה שחלק מהם, איך היא מספרת, בחולה, בגישור שתחמול עליהם ותחוס עליהם, ותוותר להם. ולכן אני אומר, אין דרך אחרת, חבר'ה, אין דרך אחרת, מותר להגיד, מותר לכתוב, מותר לבקר, אתה יודע מה, מותר גם לקלל. אבל לא עלילות הכזב האלה שהותחו, בה ובהרבה אחרים, היא סיפרה שם, אז אני יכול לחזור, שהיא מנהלת רומן עם זה, והיא מנהלת רומן עם ההוא, והיא מנהלת רומן עם זה, והיא קיבלה את הבית שלה מיאיר לפיד, וקיבלה את הזה מזה. חבר'ה, אני אומר לכם עוד פעם, אמרתי לכם, אני חוזר ואומר, אין דרך אחרת. אתה יודע, אני במשך שנים, כשעבדתי עם כל השרים שעבדתי, אמרתי, חבר'ה, תקשיבו, אני לא חסיד של תביעות דיבה. תביעות דיבה זה בעייתי, גם אם אומרים עליך דברים קשים וחריפים וחמורים, תביעת דיבה שאתה מגיש ואתה עוד פעם נאלץ, אתה הרי רוצה שהדיבה והדברי הכזב והעלילות השווא יימוגו, אתה לא רוצה לשמר אותם באוויר. ולכן תביעת דיבה היא בעייתית, כי גם אם זה לא נכון, זה משמר את זה באוויר. אם אתה איש ציבור, אז תקשורת מסקרת את זה, ואתה צריך לבוא לבית המשפט, ואתה צריך להתמודד. מודדים אתה להפריך את הטענות, וזה לא יורד מסדר היום. ככה, אם אתה לא מתייחס לזה, כמה ימים זה נמוג. אמרתי את זה לכל השרים שעבדת, אמרתי את זה גם לאהוד ברק. באמת, היו נגדו כל מיני דברים מדברים שאת לא, עזוב, תן לדברים, הדברים ימוגו. מהשבעה באוקטובר, כשהתחילה העלילה המטורפת נגד אהוד ברק, שהוא למעשה, הוא ושיקמה ברסלר, ועוד, אני יודע, שניים, שלושה, ישבו ותכננו את הטבח עם האחים סינואר, וזה הגיע למצב שבסקרים נראו שאיזה 20-25% מהאנשים טובים מאמינים לשקרים האלה, לקונספירציות המטורפות האלה, לפסיכיות האלה. אני אמרת לו, תקשיב, דעתי, קלו כל הקיצין, אתה לא יכול להשאיר את זה ככה, כי אם תעזוב את זה ככה, בעוד שנה 50% מהציבור יחשבו את הטירופים האלה. והוא באמת התחיל לתבוע. ואנשים...
לטבוע,
סליחה. ואנשים התחילו להתחנן על נפשם, ולבקש שימחה להם, והם לא ידעו, והם כן ידעו, וכמובן מחקו את כל הציוצים. ראיתם את ההתנצלות של רמי בן יהודה? באמת אני אומר, אני לא רוצה לדבר שרה ברמי בן יהודה. בסוף לדעתי בבסיס הוא איש טוב. איש טוב אבל מוסד. איש טוב שאני שומע אתמול, לפני כמה מקלטה, מה הוא אומר על עיניו צינגאוקר, אתה יודע? אני בטוח שרמי בן יהודה בבוא היום יצטער צער רב, וילך לפקוט לעיניו צינגאוקר, ובקש סליחה על מה שהוא אמר.
צנגאוקר.
על הדברים שהוא אמר, תפסיק את הקן, צנגאוקר, צינגאוקר. יבכה בחימר, כי בסוף האנשים האלה, הם אנשים שרוצים להיות חלק מחבורה, חלק ממיליה, חלק ממועדון, חלק מקבוצת וואטסאפ, חלק מאיזה קבוצה, אני לא יודע, כזאת שהם מרגישים שם, באמת שהם שייכים, ומוכנים לעשות דברים לא טובים, דברים רעים. ובסוף אני אומר לכם, יאיר נתניהו בארצות הברית, שרה נתניהו בארצות הברית, אני לא יודע, אתם בסוף, לטעמי, תישארו לבד עם התביעות, עם...
מיאמי, לא מיאמי.
אני לא אמרתי מיאמי.
אה.
לא אמרתי, אמרתי ארצות הברית. איך תדע, הם
נעים ילדים. לא, אני רגיל לתקן אותך, אני מתקן אותך עוד לפני שאתה טועה גם כבר.
לא, אז אני אומר, אל תלכו שולל אחרי כל הבקשות האלה, ואחרי כל הניסיונות האלה לטנף אנשים, ואחרי כל ההסתות האלה, ואחרי כל הקונספירציות האלה, הם לא יובילו אתכם לכלום. בבסיסכם חלק מהאנשים שאני מדבר עליהם, אנשים טובים, באמת, עשו, שירתו, הילדים שלהם שרתים, כמו הילדים של רמי בן יהודה, כמו, אל תלכו שבי אחרי ההסתה הנוראית הזאת, אחרי ההסתה, כי בסוף אתם תשארו לבד, הם יהיו בארצות הברית, כמו שחלק מהם נמצאים עכשיו בארצות הברית, חוגגים, נהנים, מובטחים, ממסיבה למסיבה, מג'קוזי לסאונה, למסעדה, ואתם תישארו כאן לבד, עם התביעות, ועם המכות, ועם הקלון, ועם הבושה.
זהו?
אתה רוצה שאני אמשיך? אני יכול, יש לי עוד.
כולה 10-17 דקות. למה אתה מקצר, סרי? למה... היה מאוד מעניין לשמוע אותך. הבאת פה תובנות מאוד מאוד מעניינות. קצת על נתניהו, שהוא השם, שזה באמת משהו שלא הספקת עדיין להגיד, לא אתה ולא בן ולא כל החבורה שלכם. עוד לא השמעתם לנו סינקים שלו מהעבר.
מקבל את הביקורת.
ובאמת, קצת תפרט, קצת על שרה, קצת על יאיר. תן לנו קצת...
מבטיח להשתפר.
תן לנו סינקים של הדס... תגיד, הדס קליין, אגב, זה לא האיש שהטלפונים שלה טבעו בבריכה? רק שאני, כאילו, שמדברת על הטלפון שלך, אני בליביאס, או איך שקוראים לה...
בלביליאס, בוא אני אתקן
אותה
גם כן.
אז זה לא טבעו לטלפונים בבריכה, להדס קליין הצדיקה הזאת. מרוב שהיא צדיקה,
תיזהר, היא טובה.
הטלפונים טבעו. גם טובעת וגם הטלפונים שלה טובעים. גם היא טובעת וגם הטלפונים טובעים.
אבל הנה, תיזהר, היא טובעת.
עכשיו, תגיד לי, לגבי הסיפור של הדרג המדיני, שאם הדרג המדיני אחראי על שיטת הפשיטות, אז מה התפקיד של הרצי בכל העניין? כלומר, למה הרצי, איפה הצבא בכל העניין הזה? כלומר, שיטת הפעולה של צהל, איך הוא תוקף, איך הוא עושה, אני מבין, זה גם זה נתניהו השם, אבל איפה האחריות, אני אומר, משהו של הרצי בתור ראש הצבא, כן? הרי הכל אתם עושים השלכה, כל מה שאתם אומרים עלינו, זה לפני רגע אמרת שאתה רוצה להיות, רמי בן יהודה והאנשים רוצים להיות חלק ממשהו.
נכון.
אתה לא רוצה להיות חלק ממשהו?
לא.
לא?
אני יכול להגיד לך משהו אישי? בוא תן לי אישי, משפט.
לא, באמת לא דיברת מספיק.
לא, אבל המשפט. אני היום בן אדם עצמאי.
כן.
אתה יודע, בתפקיד שלי, אני לא רוצה להיכנס לזה כי אני לא חשוב. הרבה יותר נוח היה לי להיות עם השלטון, עם הממשלה, עם חבל לפרגן להם. זה היה עושה לי טוב, זה היה גם נותן לי דיבידנדים כאלה ואחרים. אני מפסיד, ובלי, אני לא בוכה על כלום. לא מעט שהעמדה שלי היא עמדה כזאת, ולכן תמיד, תלמד, ינון, אתה יודע את זה. הרבה יותר קל להיות עם השלטון כמוך. הרבה יותר קל.
איזה קטע,
אתה יודע, וראיתי פרסום, רגע, רק מילה אחרונה בעין השביעית. פרסום בעין השביעית אתמול. כמה ערוץ 14 קיבל כסף,
כן.
תקציבי ממשלה,
כן.
קפץ ב-280% כן. תקציבי הממשלה שהופנו, כן. לערוץ 14, כן. כי אתם תומכים בממשלה.
ועדיין זה עדיין חסר לעומת תבלה 12 בהרבה, ביחס יחסי לרייטינג, ועדיין. אבל מה שמדהים, שהרבה יותר נוח לך כעצמאי להיות עם השלטון, ותראה איזה פלא.
כל העצמאים, כל היועצים למיניהם, והאסטרטגים למיניהם, וכל האלה שיושבים בכל תבלה 12, כולם מעדיפים, למרות שהרבה יותר כיף וקל להיות עם השלטון, הם כולם נגד השלטון. איזה קטע מדהים, זה פשוט לא יאמן. אתה פשוט מקריב את, את הקריירה שלך ואת הפרנסה שלך, כן, בשביל ללכת עם האמת שלך, זה דבר לא יאמן. יישר כוח על היושרה, סרי.
אתה תודה, פשוט, תודה.
זה כל כך מרשים, למרות שהרבה יותר קל לך ללכת עם השלטון.
יכלתי להיות בפטריוטים.
איזה יופי, וכולכם.
יכלתי להיות
כן,
בפטריוטים.
כן, ותראה אותך וכל היועצים למיניהם, כל הזמן בערוץ 12, מקריבים את הקריירה שלהם, מקריבים את פרנסתם, ותוקפים את הממשלה, ויושבים בתבלה 12 ובתבלה 13, ומלכלכים על נתניהו. זה פלא, פשוט אנשים ערכיים מאוד, אתם אנשים ממש, ממש ערכיים. יש לכם המון מוסר, הבעיה שהמוסר שלכם הוא כפול. זאת הבעיה היחידה. עכשיו, תרשה לי ברשותך, בוא להתקדם לעוד כמה דברים שאני רוצה להשמיע לך. סינק, בעצם ציטוט, בנימין, כן, בנימין שיינברג. תן לי בבקשה, בנימין שיינברג. מה אמרתי? אתה יודע מה? עד שנתחיל, עד שאני אכין אותו, תקשיב לדני אטום. היה ראש המוסד. אתם חייבים להקשיב לסינק הזה של דני אטום. זה קוריאה. זה קוריאה, זה מצחיק מאוד. תן לי אותו, בבקשה.
שיהיה יותר קשה אולי בהתחלה, מכיוון שניקח למשל את הקבי, שהולך להיות השגריר האמריקאי בישראל. הוא לא יהודי, הוא נוצרי, אבל הוא נוצרי משיחי, ועמדתו היא שמדינת ישראל או ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. הם יצטרכו, אחרי שהם יגיעו לכאן וילמדו קצת יותר טוב את המציאות המאוד מאוד מורכבת, הם יהיו חייבים להבין שיש פה שתי קהילות שמתמודדות ונלחמות על אותה פיסת אדמה, ואו שפיסת האדמה הזאת תחולק, או שיהיה פה תוהו ובוהו.
הבנתם? הגויים, כן, מאמינים בזה שארץ ישראל שייכת לאב ישראל יותר מהחבורה המטורללת הזאת של הדינוזאורים שהיו פה במערכות שלנו, כן, שאיבדו את צדקת הדרך. זה דבר לא יאמן. זה דבר לא יאמן. אבל האמת היא שהוא, למה הוא לא יאמן? הוא כן יאמן, הוא קרא לכל אורך ההיסטוריה היהודית. הוא קרא לכל אורך ההיסטוריה היהודית. תמיד היו יהודים כאלה, שסתו מהדרך, שאיבדו את צדקת הדרך, שאיבדו את הפוקוס, תמיד היו. ואיפה הם? לא נשאר מהם כלום. לא נשאר מהם כלום. עכשיו אני רוצה להקריא לך ציוץ מעניין של מישהו בשם בנימין שיינברג. בוא נראה מה הביו שלו.
מי אלה? אבל מי אלה האנשים האלה? אתה צטט
לי, אתה לפני רגע דיברת על רמי בן יהודה.
רמי בן יהודה זה אדם מוכר, מארגן כנסים של הליכוד, עומד בראש הפגנות.
לא הבנתי, אם בן אדם הוא לא מוכר, לא הבנתי.
לא, אבל אני יכול לדעת, בשביל המאזינים, בבקשה, תשמיע אנשים שאנשים מכירים. אם אתה עכשיו נאלץ לשמוע מי הוא ומה הוא, זה בעיה.
דני אטום מוכר?
מוכר מאוד.
יפה, אוקיי, תודה. עכשיו תקשיב למה הבן אדם אומר.
אוקיי. אבל מי זה?
ואחר כך תגיב, בנימין שיינברג.
מי הוא?
הוא אר המור, מעלה חבר, אקס אייטק, חובב פוליטיקה, תקשורת, הציוצים על דעתי. עכשיו תקשיב מה הוא אומר. כשרבין חתם על הסכמי אוסלו, לא חשבתי שהוא רוצה שיהודים ימותו. כאשר שרון ביצע את ההתנתקות, לא טענתי שהוא רוצה טילים על אשקלון. האמנתי שהכוונה שלהם טובה, פשוט חשבתי שהמעשים שלהם הרסניים. אבל השמאל הישראלי לא מסתפק במחלוקת על התוצאה. הם לא טוענים שהדרך שלהם תחזיר את החטופים מהר יותר. לא, לא. הם נכנסים גם לכוונות שלנו. הם לא מתביישים להצעיר שהימין רוצה שהחטופים ימותו. כפי שלא הייתה להם בעיה לצעוק שהימין רוצה דיקטטורה. וזה מה שהכי פוגע. חושבים שאתם יודעים יותר טוב ממני מה היו התוצאות? אחלה, בוא נתווכח. אבל מאיפה היומרה להיכנס לי לתוך הלב ולדעת טוב יותר ממני מה אני באמת רוצה? אתה מבין את הנקודה? הטענה שנתניהו רוצה לרצוח את החטופים, או שאנחנו רוצים שהם ימותו, מאיפה אתם מביאים את הדברים האלה? שאנחנו רוצים דיקטטורה, מאיפה אתם מביאים את הדברים האלה? מאיפה העוז והחוצפה והרשעות לתת טענות כאלה? אולי זה מעיד על מי שטוען את הטענות האלה? אולי זה מעיד על מי שאומר את הדברים האלה, איפה נמצא קו המחשבה שלו? יכול להיות?
יכול להיות שזאת הנקודה? עכשיו תשימו לב לדבר מעניין ששירית אביטן עלתה עליו בסוף השבוע שעבר, שהיא הביאה את הציוצים של הקבוצה של קפלן, שהיה בזמנו הדגלים השחורים קראו לזה, וזו אותה קבוצה שכל פעם משנה את השם שלה. עכשיו, לפני כמה ימים, הם הודיעו ערב טוב לתשומת לבכם, כן? הדגלים השחורים זה מה שפה, זה השם הקבוצה מחאת קפלן תקשורת, השתנתה על ידי רועי נוימן, ועכשיו היא נקראת סיום המלחמה תקשורת. אוקיי? עכשיו קוראים להם סיום, עכשיו הקמפיין הוא סיום המלחמה. הם עכשיו החליטו שחיילים מתים לשווא, תקשיבו לרשעות, כן? חיילים מתים לשווא, והם עברו את מה שהיה מחאת קפלן, זה סיום המחאה התקשורת. עכשיו, מה הקטע? ששירית הביאה גם את הציוץ הקודם. מה הציוץ הקודם? הדגלים השחורים, הם היו הדגלים השחורים תקשורת, השתנתה על ידי רועי נוימן, ועכשיו היא נקראת מחאת קפלן תקשורת. כלומר, מתקופת הדגלים השחורים, זו אותה קבוצה שזה היה הדגלים השחורים, אחרי זה מחאת קפלן, עכשיו סיום המלחמה, הקטע המצחיק הוא שאיך שהם שינו את השם של קבוצת המחאה, כן, להפסקת המלחמה, ישר הם מוציאים הודעות לתקשורת, עם הודעות, עם רשימות, 800 הורים שקולים, כל מיני כאלה, ואחרי דקה זה כבר מופיע, מצייצים את זה בתבלה 12, שהתארגנו את הפסקת המלחמה.
טוב, טיעונים חדשים.
זאת מכונה. טיעונים, זאת מכונה, טיעונים, הבנתם? טיעונים, תודה.
טיעונים חלשים. קודם כל דבר. מי שאומר את הדברים הכי קשים על ראש הממשלה בנימין נתניהו, זו, ומדברת ברוח מה שאתה אמרת, אני גם לא רוצה לחזור על זה, זו עדת אולי מהגדולות שהיו לו, תושבת אופקים לשעבר, עינב צנגאוקר, שמאה שבנה מתה נמצא בשבי חמאס, נתקלת בהתאמרות, בהתנהגות קלוקלת, בהתנהגות בוטה, אדישה, אתה יודע, די רק לשמוע את מה שאמר שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, ברעיון שהוא עשה בסוף שבוע. כזכור, שמחה רוטמן אמר לך, משפחות החטופים, שהוא מבקש לדבר ולא להפריע להמשך...
הרק, מעדכנים אותי שבנימין הוא הדובר של חבר הכנסת אוהד טל, שהיה הרבה שנים בהייטק, ועכשיו רצה לעבור לתקשורת. יופי.
ושמחה רוטמן ניהל את הישיבה, והגיעו משפחות החטופים. עכשיו, למה משפחות החטופים מגיעות לכנסת? מגיעות לכנסת כי לטענתם, אני מדבר עם רובן, לא רוצים להיפגש איתם, כמעט ולא רוצים להיפגש איתם, קובעי המדיניות, ולכן הדרך היחידה שלהם לדבר עם קובעי המדיניות, עם פוליטיקאים, אנשים שיכולים להשפיע על גורל יקיריהם, זה בוועדות הכנסת, ובטח ובטח אחד כמו שמחה רוטמן, שהמפלגה שלו מתנדנדת, פעם שעברה הצביעו בעד, הפעם הם מאיימים להצביע נגד, ולכן הוא הכי רלוונטי, הוא אחד שבאמת צריך לדבר אל ליבו, לנסות לשכנע אותו, שצריכים לעשות עסקה, ולשחרר את החטופים, ולשחרר את בני המשפחות שלהם, והם באים לשם עם דמעות בעיניים, ובתחילת, לפני כמה ימים, הייתה שם ישיבה, והוא הודיע שהוא לא ייתן להמשיך לדבר כי זה מפריע לניהול הישיבה, ואז הם רצו להמשיך לדבר, זאת אומרת, היו גוזלים עוד רבע שעה, חצי שעה, ואז הוא אמר להם, חבר'ה, הישיבה סגורה, הם יצאו החוצה, ומה שראינו זה את אחד המראות הכי אכזריים מזה זמן רב, ראינו שם בני משפחות שכולם בוכים בחדר, כי שמחה רוטמן החליט לסגור את הישיבה ולצאת. עכשיו אתה אומר, שמע, יכול להיות שהוא הגיע אחרי כמה ימים, אולי בסוף שבוע, ישב, חשב, עשה חשבון נפש, אמר, שמע, בוא, אם אני הייתי במצב שלהם, שהבן, הבת, האח או האחות, אבא או אמא היו נמצאים שם, הרי הייתי הופך את המדינה. לא, תקשיבו למה הוא אמר, שמחה רוטמן. הוא אמר, טעיתי מול משפחות החטופים. הייתי צריך להגיד להם מראש, אתם לא תדברו בכלל. כלומר, אם יש חשבון נפש, זה אז שהוא בכלל נתן להם לדבר כמה דקות, סגר את הישיבה ויצא מהחדר. הוא בכלל טוען שהוא היה צריך בכלל להגיד להם מראש, אל תדברו. ולכן, אנשים ממשפחות החטופים, כמו עינב צנגאוקר ואחרים, כמו משפחת אלגרט, שאחיהם איציק נמצא בשבי חמאס, באים ואומרים את הדברים הקשים האלה, ומותר להם להגיד את הדברים האלה, והם לא בשום עמדה פוליטית להפך, חלק מהם, כמו משפחת אלבג, איך אמר איציק אלבג, אני הייתי האבא והאימא, האבא והאימא של הביביסטים. ואיך אמרה עינב צנגאוקר, אני הייתי הביביסטי, תומכת נתניהו, הכי מהשרופות ביותר. הם ביום באים וטוענים את הטענות הכי קשות, והכי בוטות נגד נתניהו, אז בוא, אפשר להכיל את הדברים שהם אומרים, הם לא מגנים. עכשיו לגבי מה שאמרת, אין ספק שבמחאה הבאמת אותנטית, ואתה יכול לגלג ולצייץ, יש, תקשיבו, אני לא יודע, אני מניח שחלקכם עוקבים, לא כולם, אבל אתם יודעים, יש הפגנה של 100,000 במוצאי שבת, ציוץ קבוע של אילון מגל, מקור משטרתי אומר לי 3,000.
מול היו 4,000 איש.
תן לי, עכשיו תן לי לדבר. יש 200,000
מקור. אתה גם נכנסת לי לדברים.
אוקיי, יש 200,000 מפגינים.
למה אתם לא יודעים כמה יש?
אילון מגל שדואג לממשלה, לשרידותה, לעובדה שהיא תמשיך, כי בשבילו אני אמרתי לכם מה זה, וזה חשוב לו מאוד שהממשלה תמשיך.
נכון, חשוב לי מאוד, נכון.
נכון, חשוב לך מאוד.
חשוב לי מאוד.
ברמה האישית.
לא, חשוב לי ברמה הלאומית.
לא, אמרת לאלבא,
הסתדרתי טוב מאוד,
אני אומר לך שלא תסתדר, אתה לא תסתדר, כי לא יהיה הקלות.
הסתדרתי מעולה.
הוא לא יוכז יותר כעסק זעיר.
באמת, לפיד ניסה לסגור את הערוץ.
הוא לא יוכז, חס וחליל, אני לא בעד שיסגרו אף אחד. תמשיכו, אבל תמשיכו בתנאים רגילים.
לפיד ניסה.
לא יאחיזו עליכם כעוסק זעיר. ייתנו לכם הקלות, לא יסיתו שם פרסומות של משרדי ממשלה בשמיים בסכומי עתק, תתמודדו בתנאים שווים, זה מה שיהיה, ומזה אתם חוששים. יש גרעין קשה של מפגינים גבוהים נגד הממשלה, שזכותם הם רוצים להפיל את הממשלה. אז כמו שאמרת, פעם זה אתם, פעם זה פעם זה, אבל רוב המפגינים, שחלק מהם אני מכיר היטב, אף אחד לא אומר להם, אנשים יותר מדי רצינים שמישהו יכפה עליהם, מישהו יוציא אותם, מישהו יגיד להם, לוקחים דגל, יוצאים החוצה, באים להפגין,
לא
כי הם
אנשים,
רוצים לשחרר שרי. את החטופים.
אבל לא באים אנשים.
תקשיב, ינון, אתה, אל תזלזל, אני אגיד לך למה. אני עוד זוכר בממשלת השינוי, איזה מאמצים היה לקיים הפגנה, ב, אתה יודע, בכיכר המוזיאון שם, שמכיל 3,000-4,000 איש, אותך אני בלוויאס, ומאות אחרים שמקבלים מזכורת מהליכוד עבדו, ישבו על הטלפונים להביא פעילים, להביא חברי מרכז, להביא זה, ובסוף הגיעו משהו כמו 4,000 איש, אותה הפגנה מפורסמת שהם צעקו, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים ועדת חקירה.
למה הפסקתם לפרסם כמה תמונות וכל זה?
אני לא הפסקתי לפרסם כלום, אני רק אומר לך, אל תזלזל, זה מחאה אותנטית,
לא מזלזל, רק אומר שלא מגיעים אנשים.
זה כבר שנה וחצי, אני כבר לא מדבר על מה שהיה לפני זה, לפור כל מוצאי שבת עם משטרה שלפעמים מרביצה מכות רצח, בקור, בתנאים לא טובים, אל תזלזל, לא ראיתי,
סרי.
לא ראיתי הפגנות
תזלזל.
דומות לאורך
לא
כל
אנשים.
כך הרבה זמן.
לא מגיעים אנשים.
מגיעים אנשים, מגיעים כמויות
מגיעים,
גדולות.
מגיעים, לא מגיעים אנשים.
המון אנשים מגיעים, המון אנשים, בטח ובטח. אני יודע, אני רואה את התמונות, אני רואה את הדיווחים, אני רואה את
דיווחים. אז אני יודע, מדיווחים של גורמי אכיפה, שהגיעו 4,000 איש.
גורמי
לא, אבל מה פרסומות?
גורמי אכיפה. לא, אבל
תן לי לענות לו.
גורמי אכיפה, שאני מדבר איתם, מדברים.
חבר'ה, שר הגיע, שר יש לו ילדה חדשה.
יאללה, פרסומות.
רגע, שנייה, אני צריך לענות, שנייה. קודם כל, מזל טוב לשר.
מזל טוב גדול.
משנה את המאזן הדמוגרפי של עם ישראל, ברוך השם, יישר כוח גדול, שר. טוב, ככה. מה אני אענה? כל מה שאמרת שטויות, פרסומות, בבקשה, תודה. שלום, תת-אלוף במילואים דדי שמחי.
בוקר טוב, ינון, בוקר טוב, ברק.
מיוזמי המתווה לשינוי הוועדה לבחירת שופטים וחוק יסוד החקיקה. וגם אביו של גיא, השם יקום דמו, שנפל בשבעה באוקטובר. א', צר לי לראות את מה שאתה עובר פתאום, אחרי ש... אתה שותף למתווה החדש, ושאתה צריך לחוות את מכונת הרעל.
בוא נאמר ככה, ינון, שאחרי מה שעברתי, גם בחיים ובטוח אחרי השבעה באוקטובר, אותי כבר אי אפשר להפחיד ואי אפשר להם עליי, ואני לא מתייחס לזה, ואני חושב שהרצון לפשרה מכל הצדדים הוא יותר חשוב מכל כזה או אחר, שעכשיו משפריץ רעל מכל כיוון.
דדי, אני חושב שנתנו לך המון כבוד, המון כבוד, בעיקר בערוץ שאתה משדר בו, ביום שישי, רעיון בתוך אולפן שישי, באמת סיפרת, אתה ויזר שי,
אנשים מהערוץ קראו לו דדי מהכיבוי.
אחד, איש אחד, שהוא גם אמר ומחה, בסדר, בסדר, דמוקרטיה, גם אנשים בערוץ שלך מוכים נגד דברים שאתה אומר.
לא הבנתי, כיבוי זה כלל, זה
לא יודע, אבל בסך הכל הוא קיבל כבוד גדול, בעיקר בערוץ שהוא משדר בו.
בוא נסכם את הדבר הזה. אני לא מחפש, אני גם יזהר וגם אני באמת לא מחפשים כבוד. אנחנו באמת באים מתוך רצון אמיתי וכואב לעשות קצת שקט במדינה, לתת לעם הזה לנשום, להגיע לפשרה, שכשאני שומע שחלק מרוצים וחלק לא מרוצים, אז אני מבין שהפשרה היא טובה.
לא, אבל איך אתה מסביר, איך אתה מסביר ששואלים איך, מה דדי מבין במשפטים ולא שואלים מה יזר מבין במשפטים?
תשמע, אני חושב שאת הניחוח הזה צריך להסיר מהדבר הזה. אין ספק שזאת הייתה אמירה אומללה. אני מצר על זה. אני חושב שאותו אחד שאמר את זה יודע שהוא טעה. אבל אנחנו מסתכלים קדימה. תשמע, אי אפשר כבר להעליב אותי, אינון. אי אפשר ולא צריך.
אז בוא נדבר תכלס. בוא תספר לנו מה הולך להיות שונה, מה הולך להשתנות, איפה אנחנו, איך אומרים, צפויים לפשרה שבאמת לא קלישה, קראת העם.
בוא נתחיל מהעקרונות. העקרונות של הפשרה הזו, להבנתנו, היא שהיא שומרת על עצמאות בית המשפט, היא שומרת על מקצועיות השופטים, היא מאפשרת גיוון רחב מאוד של כל הדעות בתוך בית המשפט, והיא פותחת את בית המשפט לכל הקהלים, והיא גם מורידה אחד מהחששות של כולם, שהקואליציה או הממשלה, לא משנה מי יהיה בשלטון בכל נקודת זמן, לא יכולה להשתלט על בית המשפט. זו הפשרה. עכשיו, צריכים להיות עוד שני דיונים על הפשרה הזאת, גם בקריאה השנייה והקריאה השלישית, ובשתי הקריאות האלה, החוק יחזור לוועדה, אנחנו מצפים שכל האנשים ישבו שם, יעשו דיוקים כאלה ואחרים, ויש פתיחות, ובא לציון חצי גואל, לא גואל, ונסגור את הפינה הזאת, אחרי זה נמשיך לטפל בבעיות אחרות.
כן, אבל אתה יודע, המבקרים באים ואומרים, זה החלטתם, המלצתם להוציא את נציגי לשכת עורכי הדין מהוועדה, ובמקום זה הכנסתם נציג לקואליציה ונציג לפוליציה, נציג לקואליציה ונציג לאופוזיציה, פוליטיקאים, הפכתם את הוועדה לוועדה הרבה יותר פוליטית ממה שהייתה.
ברק, אותך אי אפשר לעצור על פימות, אפשר לחשוב שהלשכה לא הייתה גוף פוליטי. דרך אגב, אנחנו לא פוגעים בפרופסיה. יהיו עורכי דין סלש משפטנים שיבחרו פעם אחת אחד הקואליציה ואחד האופוזיציה. השמירה על המקצוע ועל הפרופסיה תישאר, הם רק לא יהיו מאוגדים תחת איגוד כזה או אחר, והם לא יוכלו לבוא כבלוק, אני מאמין. אתה יכול להגיד לי שבקריאה השנייה והשלישית בואו נשב על הקריטריונים, איך בוחרים את העורכי דין האלה, נשים כללים לשני הצדדים, מקובל? אבל אין שום פגיעה ב- 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 במקצוע עצמו. אתה שואלתי אם האיגוד או הלשכה הזאת היא קצת עצובה, ברור לי שהיא עצובה, נכון?
תגיד לי עוד דבר, מדברים על זה שזה יחול מהכנסת הבאה. עכשיו אתה יודע, מי יודע מה יהיה בכנסת הבאה, מי יודע איזה קואליציה תהיה, מי יודע מי יהיה שר המשפטים. אולי ברגע שיגיע שר משפטים אחר, יגיד תודה רבה, שמעתי, אני משאיר את הוועדה על כנה, לא משנה שום דבר, כל מה שהיה לפניי בתקופת יריב לוין וגדעון סער, בטל ומבוטל.
יש צדק במה שאתה אומר, אבל אנחנו מנסים להתחיל לייצר פה איזה מומנטום חיובי. כלומר, אם נפתור את הדבר הזה, וזה יחול מהכנסת הבאה, אנחנו מקווים שנכון לעכשיו הבחירות אמורות להיות עוד שנתיים, שבשנתיים אלה יהיו עוד הסכמות, המצב במזרח התיכון משתפר, אולי גם משתפר בתוכנו, ונתחיל להבין שאפשר ליצור דברים גם בהסכמות, ואז בעוד שנתיים, נגידו אותו, דימה, וואלה, המתווה הזה הוא לא רע, בוא נשאיר אותו, אם אפשר להפוך אותו, כן, אבל שמע, אנחנו פשוט בוחרים מתוך דפות, מה הדפה, האפשרות שנשאר לנו, להמשיך לריב וליצור כמו איזה, לא יודע מה, ולא להגיע לשום פתרון, די, נמאס לנו מזה, פשוט נמאס.
לא, אין ספק, בוא, אין ספק, וזה קונצנזוס, עזוב אותך ממה שינון אמר בהתחלה, יש קונצנזוס אמיתי על הרצון, הכן, הטהור שלך ושל יזהר שי, באמת, כשניים שהם אולי סמל למשפחות השקולות מאז המלחמה, תחילת המלחמה, הרצון הטוב באמת לעשות כאן רק דברים טובים. השאלה, אתה יודע, בסוף זה פוליטיקאים, אתם ממליצים, אתם דוחפים, אתם נותנים רוח גבית, אבל בסוף זה פוליטיקאים על כל המשתמע, ואתה יודע, איך אומרים, הספקת כבר להכיר מה זה פוליטיקאים.
כן, אבל אי אפשר להישאר מקובעים, וכל הזמן להגיד את מילת הקסם, פוליטיקאים, פוליטיקאים, פוליטיקאים מושחתים, מושחתים, פוליטיקאים, ושום דבר לא יפתר.
חלילה, לא אומר את זה. זה אנשים עם אג'נדות, עם דעות שונות, לא חלילה מושחתים, אני לא ממש לא הזכרתי.
אני מסכים, שלצערי, בשנים האחרונות, המילה הפוליטיקאים ישר מתחברת למשהו לא תקין, אולי זה ישתנה. אני אומר לך, גם יזהר ידידי, וגם אני, רואים במתווה שהוצא על ידי שר המשפטים ונפגשנו איתו ולקחנו את המתווה הזה ודיברנו על המתווה הזה עם פרופסורים מכל הכיוונים, מפרופסור אסף מיידני, דרך פרופסורים נוספים, דרך, אתם גם תראו שעוד כמה ייצאו בזמן הקרוב יביאו דעתם, ואנחנו חושבים באמת שיש פה רצון טוב. עכשיו אני אומר למי שמתנגד, בואו ניקח את זה, בואו נתגלגל ובואו נראה, מקסימום, כמו שאתה אומר, בכנסת הבא, זאת לא את זה, אבל בואו ניתן צ'אנס, ואולי זה גם יוביל להסכמות אחרי זה גם על ועדת חקירה ועל דברים נוספים. העם הזה רוצה, ברק, העם הזה רוצה אוויר, מי כמוך יודע. אנחנו רוצים אוויר, אנחנו רוצים לנשום, רוצים להתקדם. נופלים פה כל יום חיילים, די עם השטויות האלה.
נכון, נכון מאוד. אתה יודע, אבל יגידו האומרים, ממילא נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, היה אמור להיבחר עד ה-16 לינואר, עם יריב לוין, בלי יריב לוין, עם ההסכמה שלו, בלי ההסכמה שלו, במובן מסוים, כל המתווה הזה שהגיתם ודחפתם קדימה, זה ירידה מפוארת שלו מהעץ, כמי שרצה רפורמה אחרת לגמרי, הוא בעצמו אמר את זה אתמול, כתב את זה אתמול באיזה ציוץ, רציתי דבר כזה, יצא דבר אחר, ואגב, אינון, אותך לא שמעתי, אתה בעד המתווה של דדי שמחי ואיזר שי?
כן.
למה, כי מה?
אני רואה בעד פשרה, יאללה, תעשו משהו, תשחררו אותנו, תנו זה פה, שם, משהו סביר, תתקדמו. אין כוח כבר, יש מלחמה, דדי צודק ב-100%.
נכון, בסדר גמור.
יאללה, מספיק, בואו נתקדם הלאה, אי אפשר כל היום לריב וזה. אז זה שאתם חיים על השנאה הזאת, סרי, זה חבל.
חל שחלילה, אתה יודע שאני מפרגן לו, אני חושב שהוא עשה כאן דבר גדול.
אין לעשות, באו אנשים, יש בו עשו מתווה, בואו נתקדם הלאה. אני בעד להוציא את הלשכה שהיא פוליטית לגמרי, בעד להוציא את השופטים, שיהיה פוליטי.
בעד להוציא את השופטים.
שיהיה פוליטי, שיהיה מה שהעם רוצה. אנחנו דמוקרטיה, ואנחנו רוצים את שלטון העם. זה הכל.
לא מוצאים את השופטים, אבל מילא, אתה בכלל לא מעודכן לגבי מה שהם אמרו.
מעודכן, אין להם את הזכות וטו, לקחו מהם את הווטו.
לא מוצאים אותם.
בסדר, לקחו להם את הווטו.
לא מוציאים אותם. תגיד לי, כמה אתה חושב שזה ריאלי, שזה באמת יעבור? אתה בתור מי שבאמת כבר הספקת להיפגש עם אנשים מכל הקצוות, מכל המגזרים, מכל הצדדים.
בוא נזכור דבר אחד. אנחנו בדמוקרטיה, נכון? הקואליציה לא צריכה את האופוזיציה. הקואליציה יכולה להעביר את זה לבד. זה הנקודה, אבל הקואליציה רוצה...
לא. בוא, מה אתה חושב ששר המשפטים לוין הרים סתם ידיים והלך לפשרה הזאת? הוא הבין שאין לו רוב. אין לו רוב בליכוד, אין לו קולות בליכוד. החרדים הודיעו לו שאין, לא תומכים עד שלא עובר חוק הגיוס, וחוק הגיוס הולך ומתעכב. הוא הלך לפשרה הזאת בלית ברירה.
ברק, אני לא... איך אומרים? אני לא בקיא כמוך בדברים האלה, אבל למיטב ידיעתי ומפגשי, יש רוב לדבר הזה, ופה באמת יש רצון טוב, באמת, באמת אבל, באמת רצון טוב, אני אומר לך, יש פה רצון טוב להגיע לזה, זה משהו שמשפיע על כל העם, להגיע לזה פשרה, חד וחלק, זה מה צריך להיות. עכשיו, מה שחשוב, את הפיין טיונינג של כל ההצעות האלה, שיעשו כולם, יבואו במה שנקרא בנפש חפצה, בעליונים בוועדות, גם הקואליציה וגם האופוזיציה, ויש פתיחות, והתקנו, אתה יודע, חצי מטר ימינה, חצי מטר שמאלה. היום הנשיא קרא אלינו בערב לבוא, הוא רוצה לפגוש אותנו, אני מקווה שגם הנשיא אחר כך יגיד את דברו, ובואו נראה.
אני רוצה באמת לנצל את העובדה שאתה כאן מדבר איתנו, ולשמוע כתת אלוף במילואים, מה דעתך על המכתב ועל הצעד של סגן הרמטכ"ל ברעם בסוף השבוע?
אני כבר אומר כמה חודשים, הרמטכ"ל הרצי הלוי חייב ללכת הביתה מהר ככל האפשר. אם הרצי באמת אוהב את הצבא, ואני יודע שהוא אוהב את הצבא והוא אוהב את המדינה, הוא חייב ללכת הביתה כדי לשמור על הצבא. הכישלון של השבעה באוקטובר, והוא בלתי יסולח, והוא אחראי הישיר לדבר הזה. יש עוד הרבה אחראים, כולל דרג מדיני, כולל כולם. אבל הוא כקצין, וככה גידלו אותנו, לקח אחריות, עכשיו הוא צריך ללכת הביתה, זה הדבר הכי חשוב. ולצערי, ככל שזה נגרר, אז פתאום תראה, סגן הרמטכ"ל ילך, עוד מעט גם זה ילך. לא מתאים, זה הכל.
מה לדעתך על ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת האסון הנורא? טוב, הנה הוא ירד מהקו.
הוא ממתינה, חכה, אולי הוא יחזור, הולך תדע. עבר לערוץ אחר אולי.
לא, לא.
לא שהוא עבר לערוץ אחר, לא...
לתחנה אחרת,
כן, אני מציע שבשלב זה... מה שאני אוהב בפרומו של רל וברקוביץ' זה ששומעים את ברקוביץ' אומר לו אני שונא אותך, ואז חתכו את זה ושמו את רל אומר אני אוהב את הגישה שלך, אני אוהב את הגישה שלך. זה יפה, זה פרומו יפה. אני שונא אותך, יפה, אני שמח שאתה פה ואני אוהב את הגישה שלך.
אבל רגע, הוא אמר שהוא גם שונא אותך, מה אתה אומר על זה?
אני חושב, אתה יודע, לא התייחסתי עוד על הקטע הזה שהוא אמר שהפריע לו שהנחתי תפילין.
תפילין.
באמת, גם שר התקשר אליי ואמר לי, מה זה, כאילו, כולו עצבני, ואמרתי לו, תשמע, זה כל כך תתרמה שאני אפילו, מה אני אתייחס לדבר? בן אדם מפריע, מה יש לי להתייחס? אני מניח תפילין. אגב, הנחתי בחדר ולא בפרק. בפרסיה, זה היה בחדר, אבל באמת, אבל, יודע, אבל הבוקר חשבתי על זה, הבוקר חשבתי על זה, אמרתי, בכלל, האירוע הוא אחר. וואלה, בן אדם הגיע ביום הראשון שלו לעבודה, ביום הראשון שלו במקום עבודה חדש, והוא בא, והוא מתלונן איך אנשים מתנהגים בעבודה. תשמע, צריך להיות באמת חוצפן ואז מצח ברמה קיצונית, לבוא למקום חדש ולהגיד, לא מתאים לי איך אתם מתנהגים פה בעבודה הזאת.
אתה יודע, בשביל זה הביאו אותו, וזה, אתה יודע, בזכות הפרובוקציה, והוא צריך לעשות דברים
שאחרי זה השתמשו. על העניין עצמו אני אפילו לא מדבר, זה כל כך תתרמה שמה יש לי להגיב, כאילו, בפריע לו שאני מניח תפילין, מי אתה, כאילו, טוב, נו, עזוב, זה... מה יש לדבר? לא משנה, תקשיב, הפרויקט שלי דן רייכל הוציא שיר חדש עם הזמרת שירה בן שמחון, דרישת שלום מחיים אחרים, איציק אהרון, ואי בן סוהרון, ויומר משה.
עכשיו אתה מתפלל לפני.
ומה אשר יפוצו אויביך.
וינוסו מסנאיך מפניך.
לא מסנאיך, מסנאיך.
מסנאיך, שונאים
שלך. מפניך. כי
מציון תצא תורה,
תצא תורה, כי מציון תצא תורה.
והימים עוברים ויש פחות שאלות, וזה לא שברור יותר, אבל מה ייתנו לי תשובות? מחכה בכל יום שהערב ירד, רק עוד קצת לחבק אותך כשבחלום ניפגש. כי תמיד בחלום כל הלילה אתה לצידי, מדברים כל הלילה מה איתך מה איתי, הוא מבטיח לבוא ושואל עד מתי תחכי, ואז שוב מתעורר במיטה לבדי. למה לא תבוא לי ביום? למה זה תמיד בחלום? כמו שהיינו פשוטים, דרישת שלום החיים אחרים. למה לא תבוא לי היום? מאז הזמן עומד במקום, כמה כולם מחכים, דרישת שלום החיים אחרים. והימים עוברים ויש פחות שאלות, וזה לא שברור יותר, אבל מה ייתנו לי תשובות? מחכה בכל יום שהערב ירד, רק עוד קצת לחבק אותך כשבחלום ניפגש. כי תמיד בחלום כל הלילה אתה לצידי, מדברים כל הלילה מה איתך מה איתי, הוא מבטיח לבוא ושואל עד מתי תחכי, ואז שוב מתעוררת במיטה לבדי. למה לא תבוא לי ביום?
יש לו את זה לעידן רייכל לדעתי, חבל ש... לא מכירים אותו. בכל מקרה, אורחים ומפיקים שר פלסנר ויואב כהן, אחרים על שידור שקד מורג ואיציק אהרון. האורחים בדיגיטל, ראות מתיקיהו ארגון, אסף חרמוני ועידו טבת. תודה ברק סרי, תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו בעזרת השם נהיה פה מחר עם בן כספית, אז תעזרו כוח בבקשה. תודה. שלום, שיהיה לכם יום טוב, ביי.